בשם רחמן, שיעור מוצאי שבת קודש פורש הסל, שבת ג'ודל, התשף בשלט. שיעור מוקדש להצלחת כל ידידינו, משפחת פעול הצדיק, משפחת יד מערית, בראשם המנהלים המסורים, ידידינו הרב ניר טיירי, השם ישמרו והיהו, והרב שלו יגאל, השם ישמרו והיהו, הרב איתי דהרי, שכל אלה פעלו והשתדלו מאוד שגם במצב של הימים האלה, הימים הקשים האלה, לזכות את הרבים בשיעור, היה צריך לעשות מאמצים מיוחדים כדי לקיים את זה. אני מדבר מהבית כמו גם השיעור הקודם, אבל עכשיו שיש בני ברק ואין יוצא ואין בא, שיש שמירה, זה צריך להפעיל דרכים מיוחדות כדי שבכל זאת נמשיך לזכות הרבים עצמאים לדבר השם. כל אחינו, אנשי ג'ולותינו, כל קהילות קודש תימן וכמה אחרים משאר קהילות שהנלווים ומצטרפים איתנו, שעשו ברוך השם, המנהלים שאמרנו קודם, המנהל של יד מערית והמנהל של פעול הצדיק, שהשתדלו למרות כל הקשיים שהקשיור התקיים בני עדר אולי גם בחול המועד. וכן הבן שלי דוד שגם כן משתתף בעזרה, וכן השיעור מוקדש לרפואת כל החולים שנפגעו במגפה, שם ישמרם וחייהם, ישלח לו עם רפואה שלמה, ישלח דברו וירפואם וימלא משחיתתם.
אמן.
כנער על ארבעה פנים דיברת הרע, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאין יודע לשער. חורה כנגד הרשע יצריך להגיד אחד צדיק, אחד חכם, אחד רשע, אחד צדיק ואחד רשע. אז זה חכם, וכי הרשע הוא לא חכם? יש פסוק מפורש בירמיהו, פרק ד' פסוק כבד, חכם ממה לא הרע. יש אנשים שמנצלים את החומה שלהם לעשות פשע ורשע, אז למה צדיק מוגדר בתורת חכם והרשע לא חכם? בעבר דיברנו על זה ואמרנו שהחכם זה רומז ליעקב אבינו, פירוש נפלא שאומר בעל מדרש תלפיות, ומביאים את זה בעוד הרבה ספרים. יעקב אבינו, כאשר הביא את המטעמים ליצחק אבינו עליו השלום, כתוב בסופו של דבר, כאשר עשה בא ויאמר בא אחיך במרמה ויגח ברכתך, בא אחיך במרמה, תרגום הוא בחכמה. מה החכמה? יש פה שאלה גדולה, וכי אי אפשר שיצחק יאכל את המטעמים שעשה בבי, כעת הוא שבע, עכשיו יותר מאוחר לאכול את זה, אחרי שאוכל יתעכל יאכל חלק. אלא מה? יעקב בחכמתו הביא ליצחק אפיקומן, בוא אחיך במרמוד ומדרי אפיקומן. אחרי כל שני ג'ברי עזים, אחר קורבן פסח, את הלחם, את היין, את המצות, ליל הסדר שלם שעשה יצחק אבינו, בסופו של דבר הביא ליצחק, אמר אבא זה עכשיו אבי גרמן, אין מחדרים אחר הפסח אבי גרמן. זה מה שלכן פה רומזים בהגדה על הבן החכם הזה. ועשיו זה הרשע שהוא כופר בעיגור, עושה את עצמו מן הקלות. יעקב אבינו שם שמיים שגור בפיו, היא יגרה אדוני לא יכול לפני, אבל עשיו זה תירוץ מחוכם. יש הרבה עוד תשובות לשאלה הזאת, לא חייב להיות להגיד שמדובר דווקא על צדיק. השאלה הזאת יכולה להיות גם על בינוני וגם בכי התאמו שאני יודע לשלם רשעים, אז לכן לא רצו להגיד צדיק, להגדיר אותו בתור הצדיק, אלא תפסו את הנקודה העיקרית, את ההבדל המיוחד בין הבנים. פה בולט בו החוכמה, פה בולט הרשעות, ופה בולט התמות, ופה בולט זה שאני יודע לשם. זה אמרתי את זה בתורה פתיחה, ועזרת השם נחזור לזה בהמשך. אני מדבר דברים שנוגעים, ועזרת השם, לעניין הדיומה. מבחינה השקפתית, מבחינת אמונה, מה שעובר עלינו. להמשיך לדבר גם מה שנוגע בהלכות למעשה, הימים שלפני פסח, או מה שנוגע לחמץ ומצה. נקדים את הגמרא הידועה מפורסמת למסכת ברכות, תפלמד בית עמוד בית, תנו רבונן, מה עשה בחסיד האחר שהיום מתפלל בדרך? הוא הגמון האחר, ונותן לו שאלה, ולא יחזיר לשאלה. המתין לו, עשה סיים תפילותה. הגמון חיכה עד שהחסיד יגמור, ואחר שסיים תפילותה, הוא אמר לו, רגע, הלו כביל בסדר אותם, רק ישומר לאחור, שמה נפשכו מאוד. אחרי אם נשמרתם מאוד, אני אפשר לך. כשנתתי לו חושבה, למה לא יחזיר אותו לשאלה? מה ידע לחזר חזר לשאול בסעיף? מי היה יותר באדום אחר מיועדי? עונה לו החסיד, אומר לו, המתן לי, עד שאף יהיה סוף בדברי. אמר לו, אילו לפני מלך בוסר באדום, הוא יתו עמד. ובוא, אחר כך נותן לך שואלם, הוא יתו מחזיר לו שואלם. אמר לו, לא. ואם הוא יתו מחזיר לו שואלם, מה היו עושים לך? אמר לו, היו חסכים את ראשו, בסעיף. אמר לו, ועל הדברים גלו המלך. אתו שהייתו עמד לפני המלך בוסר באדום. שהיום כהם, מהר בגבר. היו חסכים את ראשו, בסעיף. אני שהייתי עמד לפני מלך מלכי המלכים ברוך הוא שהוא חי בגריו עמדו עד ולעולם העולמים על האגמה הרחמות אין אפשר לו שווה נפסיק באמצע התפילה לענות לך זה עשו שלום זה זלזול בכבוד מלך מלכי המלכים אתה בעצמך אמרת בפיך שחסכם את רכה בדי והייתי נענת על זה מיועד מתפייס את הרמן ונסתור את החסיד לביתו לשאולם זה מעשה מפורסם, אבל יש פה חידוש גדול שכותב ספר פלא יועץ, ממש בדברים יורדים חדרי בטן, דברים שכדאי ללמוד אותם, לחזור עליהם, לשנן אותם, מה שנוגעים לימים שלנו, בערך שמירה וגם בערך רפואה, אני אביא חלק מהם. כתיב ונשמרתם מאוד לנפשו את הכם, וכתיב רגישו מלאכו ושמור נפשכו מאוד. הביטו ורשת בשום מסווה לא נאמור מאוד, כמו במסווה זו, שחיוב אותם לשמור נפשו מסכנה, מחשש סכנה. תורה מצווה שאדם שמור את עצמו מסכנות ומדגישה מאוד. במקום אחר לא כתוב את העניין, את הדגשה הזאת מאוד. כמה צריך להיזהר מסכנה, סכנת נפשות. הטעם הוא, כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ואמרו ריבותינו זה לעולם, אל יכנס עולם גם סכנה. שמה אין עושים לו נס. אם עושים לו נס, מנקים לו מזדוכי אותו. וזוהר הקדוש אמרו על פסוק, אהרום ראו ראו ונסתר, חסויים עברו ונענושו. שרוצה לומר, שעה שעברו זאת בלבו שלא נסתרו, אפילו אין בי אדם עבור נחר, על זה נענשו. שעבר על מה שקודו בצורו ונשמרתם מאוד לנשו את זה. מביא פה מאמר מהזוהר הקדוש פרשת נוח, עמד הרבים לראה את זה בפנים, על הפסוק במשלה. אהרום ראה ראה ונסתר, אדם חכם, רואה שיש סכנה, מסתתר. הביכם על רגע זה עבור זוהם. אבל הפתעים עברו ונענשו, דרך אגב צריכים לשים לב, שפסוק מדבר על החכם בלשון יחיד. הפתעים בלשון רבים, כנראה שאין הרבה חכמים. אהרום זה שמי יחידים, פתעים הרבה פתעים. עברו. אז על מה עברו? כתוב בזוהר הקדוש, מה עברו? שלא נשמרו, זה העבירה שלהם. אפילו כאלה שהם, אין להם שום עבירות. אז בעצם הצדיקים, חכמים גדולים, צדיקים גדולים, ואין להם שום עבירה. העבירה היחידה זה שהם מסתכנים. על זה לבד הם נענשים. זה בפייל. זה קורא להם פסועות פצעים. רואה היפה מפורע, היפה בשס בלעשה חסיד שהיו עמד בתפילות, הוא חבר את הארמן, הוא נתן לו שואלה מלאה דירה, הוא אמר לה, נתן לי אשי אחריך בדברים, הוא פייסה בדברים, הוא אמר שם, ונפתור לזה חסיד לביתה, סיום, מה הסוף המעשה? נפתור לזה חסיד לביתה לשואלה. נו, מה אנחנו מבינים? נפתור את הלביתה בשבה. פשוט. פרשו המפורשים שנפתור לבית העלמה. שומעים את הפירוש מדהים. הוא נפטר, פירושו מת. החסיד הזה הוא נפטר לביתו. מה זה לביתו? לבית עלמות. הלך לו עלמות אותו חסיד. למה? כי הוא עבר על נשמתם מרד הנפש שלך. אתה רואה שהאגמון אמר לך, אני אומר לך שלום. אתה לא מחזיר לו שלום. אתה מכניס לעצמך לסכנה. האגמון יש לו... אין מי יאמר לו מתעתה ואין מי יאמר לו מתפעור, כמו שהוא אמר. מי טוב האדם המיידי? אף אחד לא יוכל להתנגד אליו. הוא שליט. עבר על מה שכתוב בתורה ונשמרתם. לשם מה לא יאמר לברימה. עכשיו טוב, אתה רואה שהוא מחכה אמנם. אבל מי אמר שהיה ככה, עכשיו אתה תנהל איתו מסע ומתן, תסביר לו, תגיד לו את ה... כמו שהוא אמר לו אחר כך, מי אמר שמדבר לך בכלל? אתה סומך על הנס. שתיים לא עושה לעצמו. אחת אנוש יענש על עבר ונשמרתם. נראה שמנקים לו מזרחי יחב. אז יש לו עבירה, וגם אם ינצל, ינקו לו מזרחי יחב. הרי זה כמחליף מרגלית ואבן דבע על שבע פרוזות. זה הפסד. מורידים לך הרבה מצוות, וסופו של דבר, בחשבון הכללי, זה הפסד. ראוי לאדם לשמור את נפשו מאוד מכל חשש סכנה, ולא ילך בדרכים, ולא ייכנס בימים ובנהרות, אם לא על צד אחרי הגדול. לא על בית הכסף כל דו. כשיש דבר בעיר, עכשיו מדבר על בדיוק על חס ושלום, כשיש דבר בעיר, יקיים דברי חזר, כנס רגלך, או יברח לו ואיתו לנפשו לשלל. תחזיר, חביכם עזרה, עד יעבור זועם. זה, אני אומר כלפי אותם שלא נזהרים, מזלזלים, מקילים. יפה אמר חכם אחד בזמננו. צריכים לא לשמוע על משרד הבריאות. הם מקילים. צריכים להחמיר יותר מהם. אם הם אומרים להתרחק 400, אתה תרחק 500. וכהנה וכהנה. כמו שדיברנו בזמנו, אם היה צריך לקבוע את חוקי התחבורה על פי התורה, היה הרבה יותר ממה שקובעים. ברשמית היה חומרות וסייגים וגדרים שמה וכו' וכו'. אז פשיטה מי שלא עושה את הדברים שאלה שמומחים קובעים, אז חס ושלום הוא עובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל יש פה שאלה באמונה, פה את הנקודה הזאת חבר רבי אליעזר פאפו עכשיו הוא מאיר לנו את הנקודה הזאת. אז רגיד חס ושלום מה שנגזר עליי בשמיים, נגזר עליו למות, ימות, יהיה חולה. מה זה עזור עכשיו שאני עושה שמירות על עצמי? שמו איך רבי אליעזר, איך הבעל פה לא עצמי, דבר על זה בצורה ממש נחרצת. אל יאמר אדם כדעת הברברים הטיפשים, שאומרים אם השם לא ישמר איש או שוגר שומר, ואין נסתור מחמותו ואין מיודו מסיל כרי. תיזהר, אל תחשוב כמו הברברים הטיפשים. זה ככה כתוב בסוס של לבניי, בדפוסים אחרים כתוב, הישמעלים הטיפשים. זה כנראה הגרסה הנכונה, כנראה כשהדפיסו את הספר הזה בארצו של שם השולטים הערבים, אז פחדו להפיץ את זה, אחר כך לא יתנו להם להפיץ את הספר. וזה גם ראיתי את זה בעוד במקום אחר נוסף, גם בערך רופא. הוא כותב, רבים עצה עם הארץ בפרט בערי הברברים, יש רופא אליל שלוחים ללכת הרפואה לאומנות, להתפנס לא ראו מהארץ ולא למדו חכמת הרפואה. שם כאן בתפוסים אחרים גם כן כתוב בערי ישמעאל. אז שני המקומות האלה זה תיקון כמו סנזורה שנעשה פה מפחד של, פחד של הממשלה. אז הוא אומר שאנשים שאומרים ככה זה הם טיפשים.
הוא משתמש אמנם בלשון הפסוקים, אם השם לא ישמור שם 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 ונצא מהחמוד ונעשה. הוא כיוון שהפלא עצמי זה הלשון שלו מליצית. אז הוא הביא את הפסוקים האלה, אבל לא, או שאנשים משתמשים, יהודים כמובן, משתמשים בפסוקים האלה, כביכול להסביר את עצמם, או שהם סומכים על זה או ככה מבינים, לוקחים את הפסוקים האלה, כביכול, והם לא יודעים בדיוק על איך לכוון ועל מה בדיוק מדבר הפסוקים הללו. הוא אומר, זה שגר מהלו. מי שטוען ככה, זה שקר, זה טעות גמורה. הקדוש ברוך הוא סיוע ונשמרתם, וכתיב לך עמי בחדרך. טוב, אז מה עונים? אבל מצד שני, נכון, אבל יש, ודאי שהקדוש ברוך הוא גוזר ואין מידו מציל, מה עונים על זה? זה פה יסודות באמונה שצריכים לבאר אותם, ושהדברים האלה יהיו חרוטים בליבנו. כתבתי, אומר תירוץ, כתבתי לה בערך רפואה, שלוש מיני גזירות, ואנחנו לא נדע. ועלינו לעשות מה שמוטל עלינו, השם הטוב בעיניו יעשה. וכולי, הוא מעריך, אז אני כן. שם בערך רפואה, הוא מדבר, הוא אומר ככה. הרי חז"ל אמרו שאדם לא ידור במקום שאין רופא. ועוד דברים כאלה, כתוב שהחולאים רועים הנאמנים, נאמנים בשליחותם, וכולי. מצאה חקירה מקום לנוח, מאחר שהשם ממית ומחיה. הרי החיים ומוות זה ביד הקדוש ברוך הוא. מה ייתנו מיוסף הרופא? הלוא אם גדל עליו שימות, אם יעמדו כל רופאים שבעולם, לא יוכלו לצאת ממוות נפשו. תסביר, אנשים שואלים, לא מבין. מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גזל למות, מה זה, בשביל מה אני אלך לרופא? ועל זה אמרו, טעות הרופא, רצון הבורא. יש פסגם מפורסם, אומר נהי. טעות הרופא, רצון הבורא, גזירת הבורא. לפעמים הרופא, אתה הולך לרופא, הרופא טעה, הביא רפואה לא נכונה, לא הבחין נכון את המחלה. נו, זה רצון הבורא. ואין מי עוד המסיע. נו, מצד שני, אם נגזר עליו שיחיה, בלי רופא. הקדוש ברוך הוא מגלגל גולים, הביא לו רפואה טוב. הרבה עובד, חסר לקדוש ברוך הוא דרכים. הרבה עם מפרדות, הוא יש לה דברו וירפאים. זה השאלה. התשובה היא לזה ולהרבה חקירות כאלה, שלוש מיני גזירות יש. יש. אתה צריך להבין, לדעת את היסוד הזה, יש שלושה אופנים. השאלה היא נכונה, אבל אתה צריך לדעת איפה לשים את זה במקום הנכון. יש, אם הוא ג'וברות, יש לו זכות תולה, יש לו זכות תולה. יש מצב שהאדם הזה, שזה מצווה שהוא עשה, והזכות הזו, יש לו דבר שהוא בזכות זה צריך לחיות. אלימו זכות זה, ובור עם הזולה. אפילו לא יהיה לו רופא, יעשה דברים נגדים, לחלו לא ימות, אלא חלו יחיה. יש מצב שיהיה מה שיהיה, בלי רופא, אפילו שידבק 10 פעמים מהקורונה, זה לא יזיק לו. יש אדם כזה שיש לו זכות שתציל אותו בכל מקרה. מצד שיש מצב שנגזרה על אדם מתחת ושלום, ואם ישמור אתנו בכל שמירות שבעולם, שב שקט שומר, הרופאים לא יועילו ולא יצילו. אם נגזר עליו למות, כמה שהוא ישמור את עצמו, וכמה שיעשה הרחקות וזהירויות, וכמה, וכל הרופאים שבעולם שהוא יעשה, לא יעזור לו הרופאים ולא כלום. שמעתי על אחד מהנסיכים בערב הסעודית, מיליונר אדיר, שיהיה לו מחלה, ונתן לרופאים בארצות הברית הון תועבות שיצילו אותו, שירפו אותו, יעשו לו ניתוחים, והם השקיעו הרבה, ואכן הצליח הניתוח. אחרי כל המאמצים האדירים שעשו, וכסף פיזר על ימין ועל שמאל, יצא מהבית חולים, נדרס. אין מי עוד המסיר. אבל יש, זה השני קצוות. יש, כמו שאמרנו, יש מצב שהזכות תגין בכל מקרה גם אם לא תיזהר, ובלי רופא, ויש מצב שלא יעזור שום דבר, אבל יש את המצב הביניים. וזה המצב, זה המצב שאנחנו באמת צריכים, כל אדם לחשב את עצמו, חושב שהוא צדיק, יש לו זכויות שיגינו עליו. יש שמחמת עוונותיו, ועוונותינו הרבים, מי יגיד זכיתי לבי? מניחים אותו תחת הטבע, יש מצב של טבע. אם ישמר ויתנהג בפועל על פי הטבע, חיו יחיה. ואם לא ימות, ועל כך זה נעמוד, ויש נספר בלב משפוט. נו, אז אם כן, מה התוצאה? כל אדם למחש בה צריך לעסוק ברפואות כשצריך, אם לא יעשה. ומה יהיה? שהוא חס ושלום ימות? לא חושב שזה, יאשימו אותו, אתה מתחייב לנפשך, יכלת להתרפא. הקדוש ברוך הוא ציווה ונשמרת מאוד על נפשו וחם. כדאי הוא להתחייב בנפשו, עבר על מה שכתוב בתורה ונשמרת מאוד על נפשו. ומי שלא נשמר ולא מנהג על פי הטבע, יענוש יענש, עבר, וחוץ מזה, ומה אתה שמח על שם ניסים? אז ינקו לו מזכיר את ה... וכו' וכו'. תדע, כמו שאמרתי, לראות את הדברים בפנים. הדבר הזה, מה שהוא כותב על בערי ישמעאל, אני חושב צריך להעיר, ששומע את זה לפעמים הרבה מהמון העם, בפרט הדור שעבר, או אנשים ששמעו את זה בדור שעבר, הם אומרים, אומרים את זה בערבית, על כל מכתוב, מכתוב, הכל כתוב, זה כתוב, כתוב ברור, הכל נגזר בשמיים, ואני חושב, זה בדיוק מה שאומר פלר, לא כמו הישמעאלים הטיפשים, זה הכל מכתוב, זה בעצם, לצערנו נכנס, לציבור שלנו, לא דווקא אצלנו, ראיתי שזה נפוץ בהרבה ארצות, בארצות המזרח, זה מילה בערבית, והתקבל להם הדבר הזה מערבי, ולא הרגישו בעצם שיש פה משהו שלא בעצם, שזה לא בדיוק הדרך של התורה, אלא שזה השיטה של ערבים, זה נכון בחלקו, אבל אצלם זה כאילו כביכול, לא הולך כל הדרך, בלי לדעת חילוקים, וזה ראיתי דרך חכם אחד אומר דבר מעניין. יש כנגע לרבעה פעמים דברי תורה. יש החכם והרשע, ויש את התם ושאינו יודע לשאול. זה לא טיפשים. יש למי לא כתוב תם, כתוב למי טיפש. תום, בשם יהיה גרסה טיפש. מה ששואל לתם, ככה זה בשם. אז אומר החכם הזה, הרמב״ם מביא בספרו שיטות של היוונים ושל הישמעאלים. היוונים זה פירושו פילוסופים, אפלטון, אריסטו, אפלטון זה אפיגורסוס, אריסטו זה גם כן דברים שלא דרך התורה, והרמב"ם מביא שיטות של המוסלמים בהתחלת האסלאם, היא שיטה של המעתזלה ושיטה של השעריה, שיטה כיתות, השעריה זה הכיתה הזה, זה הכיתה הזו של הטיפשים, זה אצלם על כל מכתוב, זה הכיתה שלהם. אז אומר החכם הזה ככה, בעם ישראל, בתקופת היוונים, היה שנכנסה חוכמת יוון, אז היו אנשים רשעים, ולהבדיל בין הצדיקים. זה שיטת הדרך, דרך התורה. ויש את השיטה של הערבים, אז היהודים הצדיקים זה השיטה של החכם. יש את הרשע שזה היוונים שהם לא טיפשים, והטיפשים זה הערבים, זה השיטות שלהם. לא לחינם פה כתב את זה אפילו איזה טיפשים, גם הרמב"ם כותב אותו תשובה על יעלה בדעת החכם, מה שאומרים הערבים הטיפשים, מה שהם חושבים. אז יש שיטה של הפיגורוסים, זה אפלטון, שהכל אצלם זה מקרה, או אריסטו שכזו ברוך הוא לא משגיח בו רק על דברים פרטיים. השיטה של המעתזלה שאין צדק בעולם, יש השגחה ויש בחירה, אבל הכל נגזר בשמיים, הכל מכתוב, זה התם ושאינו יודע לשאול, לא מבינים בינים ובשמאלם. והשיטות האלה כמה שהיהודים החכמים לא נלחץ להם, אבל זה המון העם ככה אומרים, וגם אנשים. איך אני יודע את זה? ראיתי גם אצל הטוניסאים, ראיתי בספר של הרב רפאל חזיר סבן, כותב בפרשת נפש חיה, דף קוף למד, משבח את אשתו, היא הייתה מקבלת איסורים בדף קוף למד, מקבלת איסורים בשמחה, תמיד משפט אחד מאה, בערבית, מכתוב. ולא זנו. אולי, אולי, אולי החלק עם הסוף, אולי קצת מחפר קצת, נגזר משהו מצד העוונות. אבל סך הכל, כאילו, ההסתכלות היא שהם חושבים שהכל נגזר ואין מה לעשות, ולכן, אז פירושו, שלפי ההבנה שלהם, הכל משמיים, אין לאדם בחירה, אין משמעות למה שאדם עושה. הוא כותב החכם הזה בספר דיבור ומחשב הדף 208, זה ממש מכיר לתפקות שלהם. המעתזלה יותר חכמים, יותר, יש פיצוי, אם הצדיק סובל, תקבל על זה פיצוי. גם אצלם זה שיטה, לא שזה לא נכון לגמרי, יש לפעמים דברים כאלה, אבל אצלם זה כאילו אין בעולם, ככה כדי רצו להסביר את האמונה עם המציאות, אז אפלטון אין לו השגחה פרטית. אריסטו זה יש לו קדמות העולם, שהרמב"ם מדבר על זה, שזה נקרא, שזה אמינות, מי שמאמין בקדמות העולם. אצל הנוצרים הוא כותב פה בעוד ד' שזה הנוצרים, האמונה שלהם מבולבלת, מאוד מעורפלת. לא, רשעים לא חייבים להיות רשעים. הצדיקים, כן נגזר להיות צדיקים, הוא חייב להיות צדיק, וזה שיטה, לא זה כנראה, לא מתחיל לנו כל הפרטים האלה. העיקר רציתי להגיד, כאילו לדעת שהמשפט הזה, הכל מכתוב, לדעת שזה שיטה של הישמעאלים הטיפשים. ומי שחושב ככה, שידע לו שזה לא, לא, זה לא דרך התורה, וזה מה שבא פה הפלא יועץ להסביר את, 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 את הדרך של האמונה, שאדם לא יסמוך שמה שנכתב עליו בשמיים זה מה שיהיה. אדם יש לו בחירה, אדם יכול לשנות. גם אם אדם נגזר עליו בשמיים לפי המזל שלו, שיהיה עני, שיהיה כעסן, שיהיה לו איזה מידה מסוימת, הוא יכול לשנות את זה. אם הוא ירצה, על ידי לימוד תורה, על ידי לימוד מוסר, יכול לשנות. גם אם נגזר עליו חס ושלום, שיהיה חולה, אבל אם על ידי שיקיים מצוות, שיתקן את העבירות שלו, שייך לשנות את זה. ובכל אופן, זה לא פירושו שאדם לא יעשה שום דבר. ילך למלחמה, ילך לכביש, לא מעניין אותו כלום, הכל נגזר בשמיים. זה הטיפשות של הערבים, שהם ככה עושים, והם לא, לא מפחדים מכלום, כי הכל כתוב. אז מה שאני אעשה זה לא ישנה. זה, מובן. אז זה, זה לא, זה לא דרך התורה. דרך התורה, אדם צריך לשמור על עצמו, ועד רבה. אם הוא יענש בגלל המקרה, אז חס ושלום, הדבר הזה בעצמו, הוא יצטרך לתת על זה דין וחשבון. מאמר הזוהר הקדוש שכותב, שהביא בעל פה ליועץ פרשת נוח, דף סמסטט עמוד א', ויזכור אלוהים את נוח, ערום רא רא, זה פסוק במשלי, ערום רא רא ונסתר פעים ערו ונענשו. אז מה תראו, נסביר את הדיוק של הפסוק. هاي قرأت أمار على النوح سأل لفيبو طيب يستتر به إيش بعلام مبهول كذب رفو ملا مستتر وعلو لغو تيبو طيب بس منه دم يوزا حقو لأي وهاي ثمار عد لو يعلى فيبو طيب رأيت ملخ مابت دعزر بينه هو واسحران نوح رأيت ملخ مابت رأيت وعد شلو رأيت ملخ مابت نوح لو نخلط التبع رأيت ملخ مابت قال التبع يستتر به الله را را ما زرع رعات ما دخل ما بيت فانا ما ما بقول ربيع سي عمر كانوا شهر بدهن دموت او شيء ابو على ما حسب شلون ما شيش مكيفه برنش حكيم السفر لا يقوم لبار انت تستوب لا يتحزق جنب محبه لا ما لها ما بيت مستوب برهوات مش عبرنا ادبكا وما لها ما بيت ايش بينهم حبور כמובן זה יפיהם לרשותו, יחבר כל היום וישתחון גמר ויעברו גמר וירגלויה. בספר דקראו פעים עברו ונענושו, עברו גמר ויתחזיון גמר ונענושו. דבר אחר, עברו, מה זה עברו? עברו פקדדו ונענושו. זה מה הפירוש הזה, מה שהביא כל הפלא, את הפירוש השלישי. מה זה עברו? לא, לפי ריבי עושה כוונה, עברו, עברו לפני מלך המוות. הוא ראה אותם, וראה את העברות שלהם, ואז כאילו זה פגעה בהם מדדדים. כאילו הזדמנות ש... לפגוע, שהוא יעניש אותו. אז זה עברו, עברו לפניו, כאילו לא נזהרו שהוא לא יראה אותה. הוא אומר לו, עברו, עברו פגעות הזו, את המצווה הזאת בעצמה שלמשנתם מועד הנפשותיכם, עברתם על זה, לא נסתרתם, על זה ונענושו. זה אני מבין למה יש פה עברו ונענושו. ווא, זה תמיד, זה או לעוד שמחה או לעוד בהלה. ווא, זה מביא. לפי רבי יוסף, כתוב בקטן פז פה, הפירוש של רבי שמעון לוי על הזוהר, הכוונה שהוא מיד נענש, זה מביא. שהאדם הזה רק נדבק, חס ושלום, זה מגפה. מגפה פירושו, כמו שגמרא מסכם על עד קטן אומר, יש מיתת מגפה. מביאים את הפסוק בחזקאל. שבבוקר השם אמר לו, אני לוקח ממך את מחמד עיניך, בבוקר... ותומס אשתו בעורף. זה מיתת מגפה עם אדם חס ושלום שמת תוך יום אחד. אז מגפה זה פירושו מיתה מהירה. לא חולה, זה לוקח זמן. אדם חולה אפילו מחלות קשות, זה לא, לא הולכים מיד. אז זה מבהיל, אז זה וואה נענושו. וכאלה בחומר הפירוש הזה, וזה זה עוד מבהיל. מבהיל מאוד. כאילו שמה, אפילו אדם צדיק, שהוא רק לעבר על ונשמרתם, על זה לבד הוא נענש. עוד יותר מבהיל, הפירוש של הפה ליועץ במאמר שאמרנו קודם, שמה שכתוב על אותו חסיד, נפטר את החסיד לביתה לשלם, זה מבהיל. חסיד כזה, נפטר, נפטר, מת, לבית עולמו, בגלל שהוא עבר על זה. האמת היא, הוא כותב הפרק הזה בשם המפרשים, חיפשתי, בהרבה ספרים לא מצאתי את הפירוש הזה, בשום ספר. כל מי שמביא את הפירוש הזה, מביא שפה ליועץ כפקדה, בשם המפרשים. אבל מי המפרש שלפניו שכתב את זה? לא יודע. וכל המפרשים שראיתי הפוך, הם מבינים כפי שודה, והם מסבירים, באמת, למה החסיד עשה את זה. אז יש כאלה הרבה הסברים לזה. יש כאלה אומרים, פשוט מאוד, הוא לא עבר עליו נשמתם, הוא פשוט היה כל כך מרוכז בסבירה, הוא לא שמע את האגמון. הוא לא ראה שהאגמון אומר לו שלום, הוא היה תרון בתפילה, הוא לא שמע את זה, ככה מביא יחידה במחזיק לך בשם בתי יהודה, וגם בספר בן יהודה, והוא לא, אם הוא היה אומר לגמול, לא שמעתי אותך, לא היה מאמין לו. לכן היה צריך למציא לו תירוץ אחר, להגיד לו את המשל, אם היית עומד לפני מלך בשר ודם. הוא אמר רשב במקום פה, אומר, שחסיד הזה, הוא לא ידע אם יש באיזה אגמון, לא פסק לשולי ושלום, הוא לא היה חושב של סכנה. כמו במלך, כן, הוא לא חשב שזה עד כך, שהוא מכניס את עצמו לסכנה. יש כאלה אומרים, אתה מדבר על זה בסימן סמך דלת, מגן אברהם בסימן קוף דלת. אומרים תרוצים, למה? כולם מסבירים, למה החסיד הזה לא חשש? הוא היה בטוח שהוא יפייס אותו, כאילו, או שהוא ראה, שהוא מחכה לו, סימן שאם ראש הוא לא כועס, נכון, יש הרבה הסברים. אבל אם כבר יש לנו מקום לפירושים, אני רוצה להגיד פירוש אחד בסייעתא דשמיא. מה זה? מה זה נפטר את זה? כתוב, כאילו, בעצם למה המפרשים שמביא פלא פרשו ככה, ונפטר שהוא מת? שפריע להם, למה גמרא צריכה לספר את זה? מי עוד נפס את זה? מה? נפטר את זה חסיד לבית השם. זה מיותר המילים האלה. אכפת לנו לאיפה הלך? הלך לביתו, הלך לדרך שלו. מה? המילים האלה בסוף, אחורה, אין בהם טעם. מה זה נפטר את זה חסיד לבית השם? או שזה פשוט, או שזה מיותר. זה לא נותן כלום להבין לגופי. לא צריך לכתוב את זה. אני חושב, אולי, רוצים פה לרמוז לנו שהחסיד נפטר לביתו לשלום. עושה חסיד, אבל האגמון לא נפטר לביתו לשלום. האגמון, הרי איפה הוא פתח את פיו לשטן. הרי יש שאלה פה, שעומד על זה רבנו יוסף חיים. למה החסיד אומר לו, אם היית עומד לפני מלך בשר אדם? כאילו הוא נותן לו דוגמה על האגמון. למה הוא לא אומר את זה עצמו? אם הייתי עומד לפני בשר אדם, מה יקרה? הוא לא רוצה להגיד על עצמו. למה חסר שלום בזה ברית קרותה לשפתיים? אז הוא עביר את זה להגמון. מה היית? אז הוא אומר, כן, היו חוסים את ראשי, ככה הוא כזו. אז הוא פתח את פיו לשטן, מה פירושו? ימצאו עליך איזה עלילה. זה מה שקרה לו. למה? הוא נענש אותו הגמון. מה הוא נענש? מאיך הוא מזלזל באותו חסיד, אמר לו, רגע, ככה, איזה פגיעה כזאת. גם שני הדברים. אז מידה כנגד מידה. כיוון שהוא רצה להרוג את אותו חסיד, פתח את פיו לשטן וזלזל, אז כן, מצא מזלזלים מקום פה שיקבל את עונשו. באמצע השבוע שהמגפה מתפשטת ביישובים חרדיים בקצב מהיר יותר מהחילונים. יחס ההכפלה ביישובים החרדיים עומד בשבוע האחרון פי 4-9 יותר מהממוצע הארצי. העיר החרדית מודיעין עילית וראש הטבלה. פי 9. המקום השני בני ברק. 6.5. אלעד מקום שלישי. 4.4. בית שמש רביעי. 4. הערים החילוניות, לוד, 3.5, 3.5. רמלה, 3.2. בת ים, 3. נתניה, 3. מספר החולים, לפני שבוע היה במודיעין עילית 7 חולים בלבד. הבוקר, 63 חולים, רחמנא ליצלן. בני ברק, לפני שבוע, 113 חולים. הבוקר, זינק המספר, 732. זה נדבר באמצע השבוע. אלעד, לפני שבוע, 18 חולים. 79 היום. בית שמש, 23 חולים. כעת העיר עומדת, 92 חולים. צריכים לדעת. מה זה עשה אלוהים לנו? אם המחלה הזאת פוגעת בחרדים, יותר מבחילונים, וזה לא רק פה. גם בארצות הברית, ניו יורק, צרפת, אברכים, תלמידי חכמים. אני רואה שאנשים מדברים, על מה מדברים? להבין למה זה, להבין את הטבע, מה הסיבה, למה זה קורה לחרדים? טוב, נעשה סגר על בני ברק, למה נעשה? שם כולם חיים בחברה, כולם בבית הכנסת, כולם בכולל, כולם נמצאים אחד, כולם נמצאים אצלם העניין של כן, אצל החילונים, כל אחד לבד, יש לו את הפלאפון שלו לבד, העולם שלו לבד, לא עניין אותו מה יש לשני. איפה יש גמחים? בבני ברק עושים חסד, כולם איש אזרחי ועזרו, מחוברים אחד עם השני, קבוצות, גם החסידים, אצל האדמור, שטישים, שמחה גדולה, פורים היה שמחה גדולה, ישיבות, כוללים, וככה כולם חיים ביחד, שלוש פעמים ביום נפגשים כל הציבור. מחפשים את להבין למה, יש גם משפחות מרוחות ילדים, צפיפות בבית, אין חדרים מספיק בבית, גם אפשר לעשות בידוד. מחפשים את הסיבות, לקח להם זמן שקלטו בכלל שזה מסוכן, כי הם לא קשורים בדיוק למכשירים, אז הם לא ידעו בדיוק את הסכנות, לקח להם זמן עד שהבינו שזה מדביק. במקום לראות את המסובב לסיבות, נסתכל מה הסיבות. אותו דבר כשדיברו על סין, על הנגיף הזה התחיל מסין, אז כולם משווים ודנים איך זה התחיל ולמה בדיוק ומה זה קרה וממה זה עטלפים חיים ואיך אכלו ואם זה או שזה היה סיבות לזה. במקום להבין מה הקדוש ברוך הוא עושה, רוצה לגלל את זה בעזרת השם שלוש תשובות. יכול להיות שאולי תשובה פשוטה לפי מה שאמרנו קודם, עברו עבר נשמרתם, אמרנו שאפילו צדיקים זה בעצמו עברו ונענו שוב זלזלים משום מה. יש כאלה חושבים שזה כמו שזה משרד הבריאות, חושבים שזה לא, זה חילוני, מה צריך לשמוע עליהם, זה תפיסה עקומה, אין בזה שום, אין בזה שום משמעות, זה עניין רפואי, זה לא קשור. אבל זה, בכל אופן זה יכול להיות הסבר אחד. אבל זה דברים יותר לעומק. צריכים לדעת את היסודות של הדברים, שההסתכלות תהיה שונה. יערות דבש כותב דבר מאוד יסודי, גם רבי נתן לבשיץ, בחלק ראשון, לפעמים בית. יש עוד עניין קרוב למרכז האמת והנכון. יש שני מיני פורענות. אחד הבא מאת השם, והוא לפי הנראה רע. אבל יש בו הטוב המוחלט. אתה חושב שזה דרע בעל העולם, אבל זה הפוך. התחלתו קשה וסופו רך ומתוק. הוא למרק עוונות. לפי העליון לא תצא הרעות כלל. וזה מה שאמרו חזר, כי הם היסורים של אהבה ואת אשר יאהב השם יוכיח. זה סוג אחד. יש סוג מין שני, שהקדוש ברוך הוא מסלק השגחתו ומוסר אותו לפגעים. שוטרי הזמן וכסילי השמיים מקרי הטבע. ואז יסבע רעות רבות, והוא רע מוחלט. השם צל מעלה, יש השם שני הנהגות בעולם. יש הנהגה, שקדוש ברוך הוא מעניש. איסורים, חפלת עוונות. זה טוב, נקטה. יש מצב שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם אנשים לפי המקרה. אני חושב שזה כדור ברוך הוא מתנהג ככה עם הגויים, ולהבדיל גם את אחינו החילונים, שאם הם לא מאמינים וחושבים שהכל במקרה, אז כדור ברוך הוא מתנהג אתם במקרה. נזהרתם, נזהרתם, לא נזהרתם, לא נזהרתם. אבל זה יסוד חשוב, הוא כותב ככה. השם שר מעליו, זה לא איסורים של אהבה, זאת אומרת, באו במקרה, אנחנו חושבים. ורבים העונשים בעוונותינו בעל ישראל, הוא אומר, היהודים גם כשחושבים שזה דברים באים במקרה, מה שאמר, הלכת תלך עם בגרי, יבנה אליך בגרי. כאשר יגיע להם דבר עונש, לא תולים שזה מעט השם, להזירם על עוונותם ומען ישובו, והתהרתו. תולים, ופת מקרה הזמן. כוכבי השמיים זה עם מנזר, כל אחד כזה זה סיבות. סילק מהם את ההשגעה הפרטית, שזהו לא יודעים שזה בדרך נס, למעלה מהטבע, מנהתו תחתה מגז הטבע, יפגרו בו בגלל הזמן. ואם לא בכוונת עונש, כפי המקרה, לא חושבים שמקבלים עונש בזה. זה הכל רע בתכליתו. בפרט ישראל, בפרט על עם יהודי, שחושב ככה זה מסוכן מאוד. אם אתה חושב שזה גזירת חוקת השמיים, סילת הכוכבים, עלולים לירידה באבדון, עם ישראל, אם הם הולכים לפי הטבע, זה מאוד מסוכן. כי עם ישראל לפי הטבע אין להם קיום. אברהם אבינו כבר אומר, עושה מלך את המשלח. אברהם אין לו בן. אבל אני עושה לך משהו, אתה לא בדרך הטבע. עם ישראל תמיד הוא מעל הטבע. תצאי אברהם לא הסכימה מזה שיבלדו בכלל. אין להם קיום לעם ישראל בעולם לפי טבע. הקדוש ברוך הוא אמר, כן, סמי, סמי. לפי משפט גזרות הכוכבים, אין לתורות הקדושים הללו קיום בעולם. לקח נמצאו ישראל כשהם במזל, יש להם צרות רבות ורעות. וזה חולי ואמרי, שחס ושלום בעוונותנו הרבים אצלנו, אם אדם יש לו איזו סיבה, לא מייחס אותו לקדוש ברוך הוא, שלא נגנו עליו. טבע. חוסר מזל. ואם יהיה חולה, למה חולה? אכלתי הרבה, אכלתי דברים לא טובים, הזיק לי. אוויר הזיק לי. וחתור, אתה מיני סיבות, כל מיני תירוצים. וכל דבר, הפסיד בעסקים, תעצלתי, לא עשיתי נכון, לא ידעתי איך לנהל את העסק בצורה נכונה, עשיתי טעויות, אולי הפועלים עשו לי נזקים, וישכח ישראל עושהו. אתה לא יודע שהכל זה מעונש פרטי מהשם? אז הכל ברוך הוא הולך איתו בקרי. מן דגע, איפה זה קרי פעמים, כזה נעבד, אני מסר, השם סר מעלה. זהו ממש מעמד המצב ישראל. מובן. אז אם כן, אז יוצא ככה. הקדוש ברוך הוא עם החרדים עושה חשבון, זה חשבון אחר. זה הדבר השלישי שאני בעצם רוצה להגיד, אבל זה מכיוון אחר. אם הקדוש ברוך הוא מדבר ושנגה מיוחדת עם הציבור החרדי, שעד כך הגענו למצב נעמד קוראים בהפטרה של הפסח, מירי חסר ערבים סוג'רה. ويها حيضا بذشن دهر دلا فقفا بعابر مدنهاش سكروا على ذيها بذشن دهر دلا بشعرين في البرزيل مفقفا مفزكت بعابر منهاش بريحين مش النهوشة لا كده كما شاما يمسكروا على عصمان فو سكريم علينا حسب شلوم شلو يتبشت السكنة مستمع ده نخون وطوب ده معيد אבל זה גם חס ושלום, זה גם לפי מה שאני רואה ושומע, חס ושלום זה גם גורם חילול השם, ואנחנו צריכים לעשות את החשבון הנפש. באמת, אם זה קשור לחרדים, סימן שהקדוש ברוך הוא מאותת לנו באופן מיוחד לראות איפה אנחנו לא בסדר. מהחילונים אין הקדוש ברוך הוא לתבוע, הם בשפל המדרגה, הם לא יודע חס ושלום מה יהיה סופם, הם יתנו בסוף את הדין בחשבון, חשבון גדול מאוד. אבל אנחנו, הציבור התורני, החרדי, שהולך בדרך השם, לראות, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, לעשות החשבון הנפש, לראות מה אנחנו לא בסדר. איזה עבירה יש לחרדים יותר מאחרים, יותר מכל אומות העולם. במקום שנפשפש במעשינו, אז מדברים היום על כל מיני חומרות, איזה חומרות לעשות בפסח, איזה חומרות לא לעשות בפסח, מה כן מותר, מה לא מותר, כן להתפלל במניינים, לא להתפלל במניינים, במרפסות, זה מותר, מחפשים איזה סלול, עוד מעט נדבר על זה בטח מבחינה הלכתית, אם זה אפשרי כל העניין הזה של המרפסות והמניינים. אבל זה הדברים ששואלים, על זה דנים, על איך נעשה את תענית בכורות בערב פסח, האם אפשר לאכול שום בפסח, או חלב, או קפה, יש מנהג, שאין לו כמעט שום בסיס אצל אשכנזים. שפעם היה חששות וזה, והם השנה, לא, השנה, אז עכשיו ישבו הרבנים ודנו, שזה, לא, השנה לא צריך להחמיר. ויש, לא יודע אם כולם הסכימו לזה, אבל כל אחד לפי אפשרות שלו. אבל זה, בכל אופן, זה, זה הנושאים. על מנהגים, על דברים שבכלל, כל הטענים בכל אופן בערב פסח, זה דבר שיהיה לו יסוד בשץ. אבל על זה, זה הנושאים. אבל הדברים, יסודי היסודות של היהדות, אין דורש ואין לך. על זה לא מדברים. חס ושלום זה בבחינת, ולא גילו על עוונך לאושים שבודד. במקום שיבדקו איפה אנחנו לא בסדר, לא, דברים עיקריים, יסודי יסודות של היהדות, על חמץ מדברים, על חמץ. מה זה חמץ? עבודה זרה. חמץ לא מזה עבודה זרה. נו, במה עבודה זרה בעצמה? פסוק אומר בירמיהו, כיתה אדם ולאחלו. כי לא מלא לא מלא מוסר. חסב שם נורדים עלינו מכות מהשמיים, ולא לומדים את הלקח. תופסים את העיקר, זה יתתפל, ועוזרים את העיקר. דברים צדדיים. לא חסב שלום שאני בא לקטרג. רק אנחנו, אני רק מזכיר, מעורר, לעשות את החשבון הנפש האמיתי. מזניחים את הדברים העיקריים. יש בעוונותינו הרבים תלמידי חכמים, צדיקים, שסובלים עכשיו מהמחלה הזאת. הרבה אנשים כבר, בעוונותינו הרבים, כבר לא איתנו בין החיים. אברכים, תלמידי חכמים, לא על כולם שומעים, לא על כולם אנחנו יודעים, אבל מה שאנחנו שומעים, כמעט אין בית אשר נשמת, אין משפחה, אין חברה שמישהו שם לא חולה או סובל. ואנשים שחס ושלום שנפטרו, אפילו לניחום אבלים לא זוכים. בטלפון אנשים לא שאין אפשרות. שם הרחם. אז הצער של כולם סובלים כפול וכופל. אמרנו, חושבים, בסין, בכל מיני להבין, למה מסין ואיך מסין? תבינו שסין זה המרכז של העבודה זרה. הודו לא רחוק מסין. כל העבודה זרה של הפעות הנוכריות. מי חושב על זה? מי רוצה לתקן את זה? מה שדיברנו על זה, כל התרופות של עבודה זרה שבאו, ויש הרבה מתעקים שזה מותר. אולי יש עוד דברים לא כדאי, לא רוצה לפרט, אבל אני חושב שיש הרבה דברים שצריכים לתקן, שזה בתוך, בדווקא, מיוחד המחנה שלנו, שצריכים לתקן אותם. אבל אני אתכן שאלה שהדברים האלה תלויים בהם, שהם בעצם המובילים של זה, שבעצם אם הם היו מתקנים את עצמם, כתוב ירש עמו זקה או כל עמו זקה, אם היו מנהיגים, היו בסדר, אם הם היו מורים בציבור, באמת חוזרים בהם הדברים שהם, לצערנו עד היום, כמה שמדברים וכמה שמוכיחים, כמעט ולא נעשה שום דבר, לא, כמעט ולא משתנה. אני מקווה שבסתר ליבם עכשיו אולי הם חושבים על תקן, אולי אולי הם חושבים עכשיו, לפי המצב, אולי קצת הזיז להם, ושמתכוננים לתקן, או שיתקסו עצות, איך לתקן. שלא יהיה מוהק, לפעמים כשעובר העניין, צריכים להקות על הברזל כשהוא חם. אבל ככה היה במצרים. לכן, במה זכות מים נגלו, הרהרו בתשובה. אבותינו, אפילו שעדיין בפועל לא חזרו בתשובה, אבל כתוב, הרערו תשובה בליבן. כתוב ברוך הוא ידע, וידע עליהם, ידע מה בליבן. לפה לפה מה לא ג'לי, גם אלה שלא היו בסדר בתוכם, חשבו כבר לחזור בתשובה. היה החלטה, אמנם לא יצא החוצה, זה לא נשמע ולא נראה בחוץ. אני מקווה שגם אנחנו עולה במצב הזה, גם עכשיו, שנראה אותות לטובה, שיתקנו דברים, שאחורים לצערנו במחנה שלנו נפרץ, לפעמים זה ממש חילול השם, שדווקא בציבור החרדי יש דברים שנראים לא מתאימים, יש ציבורים פחות מבחינת יראת שמיים, ודווקא בדברים האלה הם טובים. צריכים לפקוח את העיניים, ואנחנו חייבים לראות איפה הפצעים ולא לחשוש. אנחנו מדברים מבפנים, לא מדברים חס ושלום מבחוץ, לא ביקורת, אלא שנראה איפה אנחנו לא בסדר. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, שזה בולט מאוד, שזה בציבור החרדי, זה קצב מהיר ומחריד, עד בכך שרק הערים החרדיות צריך לסגור אותם, שלא יתפשט המחלה לזה, עד איפה הגענו? בספר מאמר מרדכי, תרשו, אני, את הרמב"ן בסוף פרק אבות, מאמר מ"ט, דף קנ"ג, הרמב"ן הידוע בסוף פרק אבות, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו הם ניסים. אין טבע, אין מנהגות של העולם. יש לבאר אלוהים בשם דברי הטבע, זה מפורסם. הבורא מנהיג את הטבע בשם אלוהים, אז גם הטבע זה נס. המשגיח ישיבת לומז'ה, הרב רוזנשטיין, נתן משל. גשם יורד כמה ימים או שבועות. שלג יורד קצת. אבל שלג, מה זה שלג? זה גשם שהוא קפא. אז למה זה לא יורד הרבה זמן כמו גשם? שאלה. אלא מה? זה השגחה מיוחמת השם. כי אם ירד שלג כמה שבועות, כל העולם נחרב. כולם ימותו בחנק, ברעב, שלג, מה, יחסה את הבתים. אז הנהגת השם, מי שפוקח את העיניים רואה איך שהעולם בחסד ורחמים, שדברים שהם מסוכנים, שאי אפשר יהיה קיום לעולם, הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. השגחת הבורא מכוסה תחת כיסוי של הטבע. במעט התבוננות האדם יכול להגיד את הקדוש ברוך הוא, אין טבע. גם רופאים שמתעסקים עם הגוף של האדם, רואים איך הקדוש ברוך הוא, איך הבריאה של הגוף, באיזה חוכמה נפלאה. זה ידוע, דברים לא להעריך בזה. בתוך שהם מתעסקים עם הגוף של האדם, רואים את החוכמה של הבריאה של הגוף, מאמינים בבורא עולם. כן, אומר, רפואי אמר לי, עודה לפני רופא אחד, אין לי, אני לא יכול לעזור לך, רק תתפלל. אם אדם מרגיל את עצמו להסתכל באופן הזה, יכול לראות כל פסיעה ופסיעה, אפילו הוא רואה פרחים, צמיחת פרחים. מי עשה את זה? מה, נברא בעצמו? כל השאלה השם, כוח משיכה. מה, למה זה קורה כוח משיכה? זה מעשה השם. מגיע, עד שבסוף הוא מגיע, שיביתי השם לנגיד תמיד. מה, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה את הבריאה? אז למה בעצם, רק אם מתבוננים בבריאה רואים את הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בצורה גלויה ולא בצורה שבלתי ניתנת לפירושים. ומסביר הסבא מקלם, העולם הזה הוא עולם של ניסיון, זה עולם של בחירה. אם היה בעולם לראות את הקדוש ברוך הוא בצורה מוחשית, אז כבר נשאר בחירה לרשעים. העולם הזה זה עולם של ניסיון. זה נראה טבע. אבל זה באמת לא ככה. והאמונה זה חוב בלילה. האמונה היא לא גלויה. האמונה זה רק בחושך. ובחושך תראה את הנקודות. על אדם שמתייגע ועמל, ואז הוא מגיע לאמונה, ואז הוא רואה את ההסתר, והוא רואה שקודם ברוך הוא פועל בצורה נסתרת בעולם, אבל כשהוא מבין את זה, אדם שמתעמק בזה, מבין שאי אפשר לפרש אחרת. אתה חייב להיות שזה ככה. אחד מבין קצת, אחד מבין יותר, אבל זה... זה החושך של העולם, זה עולם של ניסיון. לזה נשלחנו לעולם. זה לא רק לפנו, כמובן גם העולם חייב לעשות את החשבון הנפש. המלבים, שמואל ראשון, פרק עוזב, כותב לגבי הפלישתים. הקדוש ברוך הוא הביא עליהם צרות כדי לראות את הדברים בפנים. אני רק מביא ראשי פרקים. ותכבד אל אדוני אלוהי השדדים ושימם. הוא אומר, הם לא שתו לב למכת אלוהיהם, אז הוכו בגופם. בהתחלה היה הדגון עבודת הלן היה נופל לפני ארון השם. הוא אומר, ארון השם היה לקחו אותו והציגו אותו את העבודה הזרה שלהם שנקרא דגון, זאת אומרת דמות של דג. אז זה היה נופל, לא שמו לב, טוב, לא שמים לב, אז תקבלו את העונש בגוף שלכם, ועד שהם הבינו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. זאת אומרת, גם אומות העולם צריכים ללמוד את הלקח. עם ישראל הוא אור לגויים, אנחנו חברים, זה חלק מהתפקיד שלנו. עוד דבר יסודי כתוב במלבים לגבי הפסוק בפרק ו' פסוק ד' בשמואל ראשון. מהו השם אשר משיב לו? חמישה תוחרי זהב וחמישה עכברי זהב. מג'יפו אחד לכל אמור סרניה. הוא אומר, יש למכה יחס עם החטא. החטא והעוון הוא מתלבש בצורת המשחית להעניש את החוטא. בהכרח האשם היה בצורה כזאת, כאילו בצורת חטוף. תשיבו את הצורה הזאת המשחיתה אל הקדושה, ובזה תכבדו אותו. דהיינו, כאשר אדם נענש במשהו מסוים, אז אם נענשנו, נענש, יענשו בקורונה, אז צריכים להבין מה זה אומר. וממילא צריכים להסביר את זה, וזה יסוד גם כן חשוב. העוון מתלבש בצורת המשחית. הרבה חושבים מות המשיח סימנים של גאולה, יכול להיות שזה נכון, אבל אם לפי המקורות שאמרנו בתוספת תענית פרק ב' שמה כתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר על הרשעים שבישראל. לא חושב שהמוח הכי עקום לא יגיד שהחרדים הם הרשעים שבישראל. ולפי מה שכתוב בשיר השירים רבה, לפסוק התנא חנא דב אתיאור, כתוב על אומות העולם, רואים שזה גם על ישראל. אז אי אפשר להגיד שזה קשור למות המשיח, בדווקא. לא רואים שזה קשור. אנחנו מאמינים בכל מה שיבוא, עם הסימנים, בלי הסימנים. אבל צריכים לדעת, זה חידוש גדול. אם היינו מבינים, בכלל היינו מופתעים. צריכים לדעת, הכל צפוי, הכל חזוי. מי שיראה בעת חיים למערית, יראה ששנת תשף את המועדת שיהיה בחולים רעים. דיברנו על זה בהזדמנות אחרות לגבי כש... ויגש, וואו יהיה ג'ימל שבועות, שאלה ג'ובליה וגר, הבאנו מזה, אבל יש בעץ חיים, מערית מביא דף קופתא דלת עמוד בית חלק ראשון, שער כך אומרו חכמי יוון, הסברנו בזמנו, זה לא חכמי יוון גויים, לא פילוסופים, זה חכמי יוון יהודים, יש הרבה הוכחות, חכמים יהודים שהיו ביוון, וגם מדברים לפי החודשים שלנו, לא... אם בשני בשבת, אם יחול ראש חודש שבט בשני בשבת, כמו שהיה של השנה, כן, זוכרים? חורף טוב יהיה, ומטרות גדולות, נכון? ירד השנה הרבה גשם? מטרות גדולות. יכול להיות שחפת לרוב, זה כנראה, זה בדורות שעברו בזמננו כבר מחוסנים מהשחפת, ורבים חולאים בכל מקום, ומיתות פתאום רחמנא ליצלן. רבים חולאים בכל מקום. אז בעצם זה הכל גזור משמיים. אומנם יש הרבה שנים שחר ראש חודש שבט בשני, לא רק השנה. אבל כנראה שבסוף הוא אומר הכל בידי שמיים. זה לא חייב להיות שזה יהיה. אז יש מצבים שזה מהשמיים עוצרים את זה, וזה לא בא. אבל השנה זה לא צריך את מופתעים. זה בעצם זה מיועד לזה. לא זכינו, ואז העונס הזה יתקיים. ממש, דברים ממש כמו נבואה. וכי... יש קשר למגפה דקה עם משיח? לא קשר, זה לא מחייב. למשל, מי שיראה בספר סדר הדורות, אנחנו בשנת 5,000 תשף. מי שיראה בסדר הדורות, יראה שלפני 1,000 שנה בדיוק, כמה היה מגפה בדיוק בשנה הזאת? סדר הדורות דפתי דיבר. 4,000 תשף, אותות השמיים גדולים ונוראים, היה חורף וצינה ושלג וקור גדול, כמו הוא לא היה, מ-100 שנה. נמס השלג, גברו הנהרות, שטף המים נאבדו ערים וכפרים ובמזמן, חרדה היה רעב של כליה, וחרדה מצ'יחו ג'דולו, בכל ארצות אירופה. ולא נשאר חצי העום. חמנא ליצלן, נשאר מכל זה, חצי. המתים בדבר יצא מגופם גדול נחשים ותולעים, חמנא ליצלן. ברחו, נסו מפניהם על זה. לא נתנו לקבורה. איזה יש חשבונות בעולם? מה נעשה? זה לא קשור דווקא למות המשיח, אין שום קשר. אנחנו אומרים, מצפים לישועת השם בכל עת ובכל שעה ולא לעשות סימנים, וכאילו כביכול יש אנשים שמקשרים את זה, שמדברים כאילו שזה סתם, איך אומרים, דברים לא מבוססים. דיברנו, הבאנו את האור האפלה, ש... כותב לי פה ידענו הרב איתמר, לשון הורה אפלה לא יכול להתפרש עם ירי בשנת תש"ף. מפורש בדבריו שהמחות הרביעית תימשך תש"ף שנים. נראה שהעתיק כך ממקור קדום. בזמנו כבר שלמו למחות הרביעית ידם הרבה יותר מתש"ף שנים. אבל לא יכול להיות שהתכוון הורה אפלה שבשנת תש"ף יבוא משיח. הרי הוא מדבר, מתי תיגמר מלכות רביעית, מלכות אדום? הרי 780 שנה. עכשיו, בזמנו של האור אפלה בעצמו זה כבר עבר 780 שנה, אם עושים את החשבון מהתחלת בית שני, מאז שהתחילה שלטון רומי בעולם, יצאנו לג'ולות. אז אם כן, כנראה האור אפלה עתיק מספר שהיה לפניו. אז אם כן, למה הוא צריך לעשות את זה? ולא שייך בזמנך. התברר שנמשכה יותר. אולי הוא סובר, נכון, היה צריך להיפסק, גרמו עוונות. או אולי לא מדברים על מלכות אדום, מלכות ישמעאל, מאז שהתחילה דת האסלאם. בזמנו עברו 710 שנים, אז נשאר לו עוד 70 שנה. אז צריך היום, מנהלו שנקרא מלכות רביעית. טוב, זה, כן, זה נקודה שצריך לברר אותה. האמת היא שמובן במפרשים בספר דניאל, שמלכות אדום וישמעאל זה נחשב דבר אחד. זה נקרא מלכות רביעית, כי ישמעאל נכלל באדום. כי מלכות הרביעית, שהיא האחרונה לפני ביאת המשיח, כמו שיש שם הנבואה בספר דניאל, אז הרי חלק מישראל תחת שלטון ישמעאל, חלק תחת שלטון של אדום. אז אם כן, זה נחשב דבר אחד. כתבו את זה בהרבה ספרים, מפרשים שם, אם אני זוכר, אבן עזרא, זכור לי במאמר ההוא, זה מפורסם בהרבה ספרים, זה לא שאלה. זה כן זה יכול להיות. וגם שקבעו זמן תש"ף שנים, איך החשבון? איך החשבון? טוב, אז אם החשבון לא נכון, בסדר, אז הרי יש פה רמז בפסוק, יען תש"ף, אז אולי לא מדויק, אולי לא הבנו את הרמז נכון, ומתכוונים לדבר אחר. יש דבר כזה במסכת אבות. כתבתי במלדה אבות, כדי לראות בפנים, אני אגיד זה ממש בקיצור, 10 דורות מאדם ועד נוח להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות הם מכעיסים, מה שהביא עליהם ממנו מבול. אז כתבתי פה שהם עשו חשבון, רבינו עובדיה, אל תתמח שערך לאומות העולם, משעבדים, הרי יותר, שלא יהיה פליאה, הנה, אדם ועדו היה הרבה יותר. נו, אז עשינו חשבון, שבזמנם עוד לא נגמר, בזמננו זה עבר, ועדיין קיים עלינו רבינו חבדנו. אז אלה מה צריכים להגיד? לא, פירוש אחר. אבל אחר כך ראיתי שהיעבד כותב, לא, זה לא אומר, כן. הוא אומר, זה מלכות אדום, הוא כותב ככה בספר לחם שמיים. וכבר בזמנו זה עבר התאריך. הוא אומר, תשמע, הזמן הזה זה לא קץ לגלות. זה העונש של הרשעים. התקיים. מחריבי שני הבתים נעקרו מן העולם. זה לא שפירושו, התאריך, כאילו, לפעמים עוברים זמנים, ואנשים מפרשים את זה לא נכון על מה זה נאמר. לא שאז יבוא המשיח, שאז הגלות תיגמר, אלא אלה שהחריבו את שני הבתים, דהיינו בית ראשון הבבלים, בית שני רומי, נעקרו מן העולם הרבה קודם זה, ברוך של... כן, קיבלו את העונה שלהם, אבל זה התקיים. אלא, אומר, ועכשיו, אבל מי אחרי? זה מלחכי חסד, או זה כמו... הם, הצאצאים אלה אכן עבדו. כלומר, צריכים באמת להבין את הדברים ולשים אותם במקום הנכון, ולדעת, כאילו, לדעת הדברים מקרוב, מדויק, ואז רואים שהכל זה אמת, רק חסר לנו את הפרטים. בעזרת השם, אנחנו עכשיו נעבור לשאלות הלכתיות שתעוררו לרגל המצב. דבר ראשון, זה העניין של המניינים במרפסות, משהו חדש נהיה. בהתחלה אמרו להתפלל רק 10, אחר כך להתפלל בחוץ. התפללו במקומות פתוחים, תחת בניינים, בסופו של דבר, אפילו במרחק של 4 מטר, בסופו, גם זה לא. כל אחד נשאר בבית שלו, ומתפללים דרך מרפסות או דרך חלונות, העיקר שרואים אחד את השני. הפיצו כזה שמועה. וכבר בעצם כבר שבוע מאז שנשאלתי על זה, ותמיד אמרתי לא, שלא נראה לי כל העניין הזה. ומצד שני, שלחו לי מאמרים של רבנים, תלמידי חכמים חשובים, שהם אומרים שזה כן מותר, אז צריך לבן את הנושא הזה. עוד כמה שאלות שנוגעות לפסח, זה העניין של מכירת חמץ, אם אפשר למכור חמץ גמור, שנה אולי חס ושלום שלא יהיה לחסור, חוששים. דרך אגב, שמחירת חמץ אצלנו, פעולה צדיק, זה, שנה זה אין אפשרות לבוא, בכל, כמו שאמרנו, ונשמעתם מאוד למשפתכם, אז הבן שלי שאול מנהל את זה, דרך טלפון, אז אפשר לפנות אליו בטלפון 052-717-3679. עוד פעם, 052-717-3679. מה עושים עם תענית בחורות, אין אפשרות והבחורות לבוא להצטרף לסיום מסכתות, איך לפתור את הבעיה הזאת. שואלים על העניין של החומרות שלנו בחוזר ונעור, נמצאים במצבים שקשה להשיג הכשרים מהודרים, או שנמצאים ויש רק הכשר שסומך על ביטול לפני פסח, האם אפשר השנה להקל? זה שם כהנה וכהנה. דברי נתחיל עם השאלות הקלות. כן, למעשה צריכים לדעת בקשר למחירת חמץ גמור, כל השנים למעשה מותר, אבל אשרי עם ישראל שהם מהדרים ויש אפשרות, אז מעיקר הדין אפשר למכור גם חמץ גמור, אבל השנה עבדה שזה שעת הדוהק, וכל וחומר קמח, למרות שכתבתי בשולחן ערוך המקוצר שזה בזמננו זה קמח גמור, חמץ גמור, כמו שלא תצים את זה במים, כבר הסברנו בשיעורים שעברו שזה היו היה, בשנים האחרונות השתנתה שנת ההכנה במאפיות והקמחים, רק בסך הכל מזלפים על זה מים, חמץ גמור זה לא, אז זה קל וחומר שאפשר אם כן את זה למכור, יכול להיות אפילו, השאלה בכלל אם חייבים למכור, צריך לבדוק, אבל בכל אופן, בלב אחרי מוכרים, אז אם יש מישהו שרוצה להחמר על עצמו, חס ושלום שלא יזרוק, בל תשחית, תן את זה לאנשים אחרים, שהם אם הוא לא רוצה שיהיה ברשותו. הכי הרבה ירצו לתת לו מתנה אחרי פסח. ולא תלך את הרנדדרים. גם מי שידע שזה חומרה, מי שחושב שזה הלכה, ודאי שהוא לא תלך את הלכה. מי שאדם שעושה דבר מסוים, או נמנע מדבר מסוים, הוא חושב שזה אסור. ואחרי מתברר שזה מותר, אז הוא אומר, טוב, לא ידעתי, חשבתי שזה אסור מעיקר הדין, אז הוא לא צריך לתרה, הוא טעה. אבל אדם, ידעתי שזה חומרה. לא מכרתי חמץ גמור, אפילו שאני יודע שזה לא חובה. בכל זאת לא צריך לתרה נדרים, כיוון שהוא לא מתכוון מכאן ועלה להפסיק את המנהג הזה. בשנים הבאות, בעזרת השם, שיהיה אפשרות, הוא כן, הוא לא ימכור חמץ גמור, רק השנה. אז זה מבואר בדיקון מרבבה, ביורד הסימן רשות ד' ועוד אחרונים, שבאופן כזה, כיוון שאתה, לא שאתה חוזר בך מכאן ועלה. לא נמשיך את ההנהגה שלך להחמיר, להדר בזה, אלא רק השנה, זה כלל להרבה הרבה דברים. אם אדם בעקבות דבר מסוים, הוא נאלץ להפסיק הנהגה טובה שלו, אבל זה רק עכשיו, בגלל דבר מסוים. זה לא אומר רק פעם אחת, זה אפילו יותר מ... אבל זה, בעתיד אני אחזור לזה כשהסתלק ההפרעה. אז זה לא תלך אתר הנזרים. לגבי החומרות שלנו בחוזר ונעור, על פי הרמב"ם והגאונים ומעריץ, מי שיכול להחמיר, וזה שחשוב שיחמיר, וכמו שידוע, הבטחה של רבנו הארי, שמי שניזהר בכל החומרות של פסח, קדש את גופו, נעשה גופו קודש קודשים, ומובטח לו שלא יזדמן לדוחת כל השנה, אבל מי שנמצא במצב של שעת הדוחק, וכל וחומר לילדים, ולפעמים זה מניעת שמחת יום טוב, אין לו משהו במקום זה, זה גם זה, עניין של השמחה בחג זה גם חשוב, אז יש על מה לסמוך. הבאנו בשולחן ערוך המקוצר לטיעונים לדעות שאומרים שלא קיבלנו הוראות הרמב״ם מורן בשעת הדוחק. כן, אז במצב של שעת הדוחק, אפילו שאנחנו הולכים לפי השיטה הזאת, אבל שעת הדוהק שענה. יש אומרים כה, אז יש על מה לסמוך, זה בלכות בשולי גויים, סימון גלז, הערה כ"ג דיבור הזמין ופשועה. שם מדובר פה לגבי בישול הגויים, זקנים שיש להם משרתים, לא יכולים להחזיק משרת יהודי, יש על מי לסמוך. אם הגויים מבשל בבית, בבית של היהודי, הם עתירים, רק אם הגויים מבשל אצלו, זה אסור. אפילו שלא לא קיבלנו הוראות הרמב"ם ומרן בשעת הדחק. בשעת הצורך, קל וחומר צורך גדול, אם יש צורך גדול. יש עוד נושא שצריך לדבר עליו, אבל לא עכשיו, כי זה נושא ארוך, אולי בעזרת השם בכל המועד. הפרשיות שלא קוראים בציבור, הציבור לא שמע קריאת התורה, אם יהיה צריך להשלים את הפרשיות, בעזרת השם כאשר ירוויח לנו השם, האם נצטרך לחזור את כל הפרשיות האלה בספר התורה או לא, זה נושא שצריך להסביר אותו, להרחיב עליו, אבל יש כבר שאלה, אם זה לא נוגע לכעת, זה בעזרת השם לאחר כך, אחרי פסח, אבל כבר כעת יש כאלה שואלים, השניים מקרא ואחד תרגום, כמו שלא קורה בספר תורה, מה נעשה? זה לא משנה. צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, למשל לשבוע פרשת צו, אחר כך פרשת שמנים, לא יודע אם יש שאלה, אבל בכל אופן, יש ציבורים שכן יש להם אפשרות, שאין להם בעיה והם כן עושים עניינים, יש מקומות כאלה. זה נקרא שיש ציבור, זה להשלים פה ראשי ראשי הסבור, ובכל אופן זה הזמן, אז זה הזמן העיקרי. אז צריך לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום כבר עכשיו. העניין של תענית בכורות, כמובן שהכי טוב, זה הזמן, נמצאים אנשים בבית שאין תרדות ואין הפרעות, הפוך, שילמד וישתדל כל בכור להשלים מסכת, ושיהיה, כן, זה בעצם צריך לצום, לפחות שיסיים את המסכת, גמרא, זה הכי חשוב. אבל אם אין לו אפשרות, אז זה אפילו מסכת משניות, פירושו גם אפילו מסכת ברכות, מסכת אבות, אבל רק ללמוד בהבנה, לא לקרוא. אם גם זה קשה, אפילו נביא, אחד מתנ"ך שהוא קורא, אז זה עושה סיום, זה גם נחשב סיום. ושעד הדוחק, בדרך כלל לא פשוט להקל בזה, במשניות וזה, ונביא, אבל, או חלק אחד בשולחן ערוך, נגיד מי שסיים, יש על מה לסמוך, שעת הצורך, אבל נגיד מי שקשה לו, אפילו יכול לקרוא מגילת רות. תראו אותה מהתחלה עד הסוף. יש בעצם, אולי יעלה על הדעת, ספר עבדיות, זה רק פרק אחד, או מלאכי, שלוש פרקים. לא מסתבר, תראה, עשה זה נחשב ספר אחד, ככה רואים, כן, אז אי אפשר להגיד. זה אפילו שזה עובדיה, כהושע, יואל, זה, כל הושע זה נחשב ספר אחד. הרי הראיה, בארבעה ועשרים ספרים, מחשבים את עשר ספר אחד. אז אי אפשר, זה צריך משהו שלם. אז מגילת רות זה משהו שלם. זה נחשב אחד מהעשרים וארבעה, אבל הם לא נחשבים, אז לכן זה לא מועד. אבל אדם במצב שהוא גם את זה לא יכול. האם הוא יכול לשמוע את זה בדרך טלפון? מישהו שמסיים והוא משמע לו דרך טלפון. העניין של תענית בכורות זה בעצם זה מנהג. זה לא דבר שזה חובה. אין לזה מקור בש"ס וברמב"ם. גם בקהילותינו לא כולם נהגו את זה. למשל, בית שולחן ערוך המקוצר, שם חלק ג' סימון פחת, סעיבר. יש מגמה שנראו שהבחורים, זכורים, תענים בערב פסח. יש מגמה שלא נראו, בחורים, תענים כדור ואיגור. ידוע, כגון בעיר תהיל הסנעה. וכן הרמב"ם לא הסכים מנהג זה. כן, מסכן. בדרך כלל, ברוב המקומות, לפי מה שידוע לי, נהגו את התענית בחורות, בקהילות תימן. אבל אומר, אני יודע על מקומות מורדה, ועוד הרבה מקומות אחרים. אבל אומר, סיפר לי על העיר שלנו, אומר, היה משפחת גפח, ושמע, בחר, בן בחר, בן בחר, שלוש בחורות. הם היו שהיו צמים, תענים בערב פסח. למה בסנעה לא התקבל המנהג הזה? אני מתפלא, לא יודע, כן, לא מובן לי, זה גם קשור למה שאני לא יודע. ניסיתי לחפש איזה הסבר, כמו שדיברנו על העניין של המגילה, למה דווקא שם קוראים אתה איש יהודי, כל הפסוקים שהוא לא מגלה את הסתר, למה דווקא שונה מקומות? לא מצאתי פה להבין, למה דווקא הם, את העניין הזה של הטענית הזאת, לא התקבל אצלם. זה חומרה טובה, יכול להיות שהדורות הראשונים לא נהגו, אבל ברמה לא מוזכר, אבל, ואין לזה מקור בשס, אבל מצד שני, זה כתוב את זה בראשונים, במסכת סופרים זה כתוב, פלא, זה הרי כולם למדו שולחן ערוך, זה שולחן ערוך יש סימן מיוחד לעניין של טעם חורות, יש סימן לזיכרון, טע, סימן טע, טוב ען, טעני. מנורת המאור, ספר שכולם, ספרים מצויים שכולם למדו אותם. מנורת המאור, בהתחלת פרק גמר. הפחר המתענים בערב פזע, לפי שנסור, למדו את זה וזה, ולא התייחסו לזה. נכון שזה לא חובה, וכנראה הדורות הקודמים לא נהגו, אבל למה לא קיבלו את זה? הרי הרבה דברים השתנו לחומרה, התקבלו. למה זה לא התקבל? ודווקא במקומות מחוץ לסנעה זה התקבל. לכאורה סנעה, שאנשים שם יותר מדקדקים במצוות. זה אנשי ערים, יותר מלומדים. ודווקא לא נהגו, וזה לא משנה, גם שמי, אפילו שמי לא נהגו. שתילי דתיים, לא קודם כלום, מביאים, מפרש את השולחן ערוך, ולא לא קודם שלא נהגים. בצד שני, מעריץ, באיגרת מעריץ, לא, זה לא מזכיר את זה, וגם סבח פסח של אחיו, מהרש"ץ, לא מזכיר. לא יודע, לא יודע אם זה ראייה, לא באו שם לכתוב את כל הדינים של זה, אבל אולי זה משמע שגם זמנם לא נהגו. שתילי דתיים, בכל אופן במציאות, גם בשמי לא נהגו. אני זוכר המנוח סעיד של עבי, זכר צדק רחיה, פה היינו לו מיחד, בבית הכנסת דריין, אמר לי, יחידים, יחידים נהגו, הוא מסנעה, כן, בודדים, בודדים נהגו, אבל רובם לא נהגו, לצום. אחר כך ראיתי, אני אתפלא על עריכת שולחן, שהוא כותב, דף רכה, חלק חמישי, מראה משולחן ערוך היה לה בשיעור מן הקטנית, בקלותינו רק יחידים נהגו בזה. והבאתי את זה כשתיר את זה מעלה. זה, יש לזה מקומות קדומים, מובא בטור, שעשינו מסך הסוברים, מוכן לענים, צור מחרב הורות, מראה בשם הרוי, מורדכי, שזה ירושלמי. וכל יש עוד, כתוב שיש אומרים שריבי, למה לא אכל? כי יבחור, כתוב את זה. ועל פי זה התפשט המנהג. בקהילותינו רק יחידים נהגו בזה, אם הוא מדבר על סנעה הוא צודק. והכל קהילותיהם זה לא נכון. בסנעה נכון, רק יחידים נהגו. אבל במקומות אחרים זה מנהג פשוט ונפוץ, מקובל. הנושא של המניינים במרפסות. רבי עמודים, הרב זילבר שני שליטה, דף עין וב, יצא הוראה מרבנים לא להתאסף יותר למניין, כל אחד בא לביתו, נשאלת שאלה, זה נשאלת שאלה בציבור, כל אחד במרפסת, בחלונות, כל המניין רואה אחד בשני, זו נהד, טוב, אז הוא מעריך, כתוב, כן, מה זה מעריך? למעשה לא, כמעט לא חידש כלום, עתיק מהספרים, אבל כתוב בשולחן ערוך, צריך שיהיה כל עשרה במקום אחד, שיהיה ציבור עם מהם. אולי לפני כן, אולי לפני אני אקדים את היסוד, מה ש... למה לא נראה לי כל הדברים האלה? צריכים לדעת, מה זה מניין, תפילה בציבור? מה היסוד של מניין? תפילה בציבור זה פירושו שכולם נמצאים במקום אחד. זה מפורש, שולחן ערוך סימנו, הנה סעיף י"ג, וגם ברמה, ולגבי כל הדברים שצריכים עשרה. רמה, פרק ח' מתפילה. כסר יתביא לציבור, הלך הדלת. יחד מתפלל בגולו, המקום שומעים. ואין אומרים קדושה, ולא גורים בתרום, ורחבונה, ולהרה, ולא מפטרים בנביא, אלא בעשרה. זה הלכה דלת. ולכה ואב, כל דבר שבקדושה לא יהיה לו בתוך עדו מישראל, שנאמר ונקדשי בתוך בני ישראל. וצריך להיות העשרה כולן במקום אחד. איך אפשר לעשות שעשרה מפוזרים, זה פה וזה שם, וזה שזה נקרא מקום אחד, כל אחד בבית ברשות בפני עצמה. שליח סבור על מה הבא מוגם אחר, הגום את הדין של חצר שנפרצה וכו' וכו'. בפרט, שיש אומרים שהעניין של עשרה, שלא אומרים דבר שבקושר בעשרה זה דאורייתא. זה ככה פשוט הרמב"ם, שנאמר ואני קדשתי, כדבר שבירושה רק בעשרה. פשוט עולה תצעה סימן ט"ז, לחלק שלישי, שריחות על הנושא הזה, שנוי במחלוקת ראשונים ואחרונים. האם הלימוד מהפסוק ואני קדשתי ברמב"ם ישראל, שאין לך ירושה פעם עשרה, זה דור, הייתה או לא מדרבנן, ואין בידינו להכריע כאחד מהם. יש פנים לכאן ולכאן. זה קשה. כן, זאת אומרת, יש צד גדול, וכן, שזה דאורייתא. אז אי אפשר, כאילו, חס ושם, לקחת את זה לכולה. ועוד כבר נראה גם שזה דבר ממש על קרעי תרנגולת, כל ההסתר שלהם, מפרש בזה שאין שום מקור. אז כותב ככה בבעלי העמודים. מביא את השולחן ערוך, שליח ציבור, משנה ברורה, מקצתה בחדר זה, לא מצרפים, וכולי וכולי. שערי תשובה הביא שיטות הפוסקים החוקים בזה, אם הם נמצאים בעליות או שרואים אלה את אלה לא מצטרפים, מכל מקום כתב ומחזיק ברכה, שאם עומדים שם בעליות או בעזר אנושיים, אינו בנקל לרדת למטה, משתדלים הרבה עם פניהם למעלה, יש לסמוך להקל. עוד כתב עם שתי כיתות, ויש שישה בבית אחד, ארבעה בבית אחד, חלוקים, שמעתי, מישהו מסתפק, וכו' וכו'. ערוך השולחן כתב, מה זה עוזר ראיית פנים? זה חשוב לדעת את ההסבר הזה. כל בעשרה שכינה זה השריו, השירה השכינה זה בפנים, גיגורן ארפונאו. איש יראה מחזיק ברכה, יראה שהוא לא מדבר, ואף אחד מהפוסקים לא דיבר על המציאות, כמו שבעוונותינו הרבים הגענו לזה היום, שכל אחד נמצא לבד בחדר שלו. הוא מדבר על שתי אפשרויות. או שנמצאים פה שש ופה ארבע, שיש פה לפחות רוב מניין, או המצב הכי פחות חמש וחמש. דהיינו, יש קבוצה, אבל ממש מפוזרים, לא מוזכר בשום מקום. ואפילו זה בקושי, אפילו זה שנוי במחלוקת הרבה חילוקי דעות, וכן. ובכלל, כל העניין הזה של לדמות את העניין של צירוף תפילה לצירוף זימון, זה גם כן ספק גדול. שכאילו אם לדמות בכלל את זה. הרשב"א כתב את זה, אפשר, בעצמו הוא המקור הראשון, הוא מסופק בזה. אז עכשיו כאילו לבנות על זה תרים ועוד תרים, וכן. אז לפי מה שאני חושב, לפי מה שאני אומר, לא יודע, אנשים מחפשים מצוות, מחפשים מצוות מניין. במקום שיבדקו את הדברים, אנחנו חושבים מרגיעים את המצפון, שזה...
מותר לנו, תומך. אם הם
מתירים,
על הצד
שהם... תראה, אמן, מה, אם הוא ענה יותר המעורות, כן,
לא, לא
לברכות,
לא, כדישים, אלא 18,
שזה פיוב. הכי הרבה, לא, הכי הרבה בלב. אבל לא להיכנס לסבא. המחזיק ברכה היחידה, שזה אחד המקורות החשובים בנושא הזה. אולי נתחיל עם סעיף קטן י"ד, שזה נראה בדיוק מדבר על בידוד. הוא אומר, בלזריתו, כנראה שבשפה שלהם, הם נוהגים בערים האלה עם שתי כיתות שם שאינם יכולים לגע זה בזה. אנשים שאסור שלא ידביקו אחד לשני, ויש שישה בבית אחד, ארבעה בבית השני, חלוקים במשרד המבינה. אז הוא אומר שרב אחד יסתפק בזה, הם יכולים להצטרף, ואם זה, זה, לי הידון נראה, לפעמים כן מצטרפים. הם לא יכולים לבוא, השומר אימם, לא יכולים, לא יכולים לצאת החוצה, השתדלו, מראים להם פניהם, אז הם מצטרף, הוא מעריך על זה. יש כמה פוסקים שאומרים שמותר, נראה לסמוך עליהם, לא יתבטאו 40 יום, הם צריכים 40 יום שהם מבודדים. זה כאילו זה בדיוק הכי קרוב למציאות שלנו. לא ישמעו קדוש וקדושה. שאלות. אתה מדבר, יש פה שיש פה ארבע, נכון, בסדר, יש פה רוב מניין, צודק. מה שמדובר בשולחן ערוך, שאחד מראה פנים החלום, מדובר שם על תשעה. סליחה, או על עשרה שהוא מצטרף, או בעזרה הוא מצטרף איתה, או שהוא הכי, בסדר, תשעה, ודאי שזה. נגיד, רוב, אבל פחות. והכי הרבה, הכי הרבה, מדבר בסעיף קטן ה' על חמישה. קורא לזה זרנדרדו. למטה בחצר של חברת תלמוד תורה מתפללים שם, יש למעלה חמישה ולמטה חמישה. לא מצטרפים. שרקל אומר לא מצטרף. לא, כן. הוא מביא מתי יוסף שחולק עליו. ומרכיב הקודש דוחה את דבריו. אני אומר, אפילו על זה, ממש חילוקי דעות גדולים ועצומים. וקושיות בתירוצים. וזה נראה שהזרדדו, זה נראה שזה כמו מרפסת, כן, או משהו דומה לזה. בסוף הוא כותב בסעיף קטניות, אם עומדים שם, הם לא יכולים לרדת, משתדלים לראות להם פנים, יש, נראה שיש לסמוך בזה על הרב דוד, שזה נחשב שהוא מראה את פניו, ויש לדון שמצטפים, וגם יכול להיות שזה דעת מרן ככה, בסדר. הכל טוב ויפה, אבל שיש איזה קבוצה. אבל כשיש עשרה מפוזרים, עשרה מבודרים, כל אחד לבד, זה בדיוק המוח מעשרה. כל אחד לבד, זה מניין, זה נקרא שמצטפים. לפחות יש פה חמישה, יש פה... יש פה משהו, יש פה חברה.
יהיה ממש סמוך. יש מרפסות שממש סמוכות אחת לשנייה, ואותו קומה סמוכה ממש אחת צמודה.
זה יכול להיות, כן.
זה יכול להיות?
כן. האמת היא שהרב זיר יושב בעצמו לקראת הסוף הרגיש בזה, שבאמת שזה לא דומה. כמו שכבר אמרנו כבר בתחילת השבוע פרסמנו את התשובה הזאת. הוא כותב, ובכל זאת בסופו של דבר הוא חוזר בו בלי שום ראייה. הוא הרגיש שבעצם זה מופרך, כן? הוא הרגיש שהסברה לא ברורה. ייתכן, גם הפוסקים שהתירו, רק שהרוב נמצאים, והמאוד נגלים, אבל כל זה בזמנים רגילים. אבל כיוון שאין אפשרות, טוב, אנחנו במצב שאין אפשרות. אבל על מי אתה סומך? זה האופן היחיד שכן, נו, זה סיבה, כאילו, בגלל שאין אפשרות אחרת. אבל אתה, כאילו, בעצם לא מצאת שום מקור שאומר את זה. אני אומר, גם אלה שהתירו זה בקשיים. ובדרחק והרבה חלקים עליהם. אבל על זה מה שאתם אומרים להתיר אחד אחד, אין אף אחד שמתיר את זה. ואמרנו, אני קדשי, זה ספק דאורייתא. זה לא פשוט להגיד את זה דבר שבקדושה. אותו דבר, הרב רוזנברג. שלחו לי את התשובה שלו. מביא, שולחן ערוך, מי שעמד אחרי בית הכנסת, ליווי כמה הקמות, משנה ברורה, גם שבדה, אין עשרה. איש לדון. שוב פעם, הוא מביא את השולחן ערוך שמדבר, שאדם עומד מאחורי בית הכנסת, ויש חלון, והוא מראה להם את הפנים מהחלון. אז הוא מצטרף לעשרה. יפה מאוד, טוב מאוד. יש פה עשרה ואתה מהחלון. או נגיד אתה עשירי ואתה תשעי. בסדר, יש רוב. אם אתה אומר לי מדבר על בודדים, אחד פה ואחד שם ואחד שם, אז תראה איפה כתוב חידוש כזה. זה, מדברים על... טוב, ואנחנו נכנסים לשאלות ש... כשחלק פה וחלק פה ושניים יצרפו אותם, חלק מהעשרה, לא רואים את כל העשרה, גם זה יצרפו, ממש הלכו לדברים אחרים. אחר כך הוא מביא שער הציום בסימן קורס תדיה. הדין הזה נאמר דווקא בשמש, מחמד שהוא משמש לכולם, שמש כתוב שהוא מצרף. אם המברך יושב על מפתן, הוא מצרף אותה. משמע דווקא המברך, אחד מבני החבורה לא. למה נמצאים אנשים בבית, רוצים לזמן, רוצים להצטרף לזימון, פירושו שאחד יזמן, יברך יוציא את כולם איזה חבר. אבל אתם בבית, ואתם בחוץ, אז לא מצרף. יש שמש שהוא מגיש לכולם, אז הוא מצרף. המזמן, אם אתה עומד במפתן, אז אתה מצרף את כולם. טוב מאוד. אז המברך הוא נחשב כמו השמש, כי הוא מוציא את כולם, צריכים אותו. אז הוא הדין בנידון דידן, לצרף לעשרה. אין להקל בזה, אלא קרואים כולם את כולם. או לכל הפחות שהשט רואה את כולם. אז הוא נחשב כמו המברך, כי כולם צריכים אותו. טוב, אז א', הוא מציין את המקום שלו שער הציון. שער הציון בעצמו זה אצלו ספק. הוא אומר, אולי, אפשר. הוא כותב בלשון אפשר. טוב. דבית, בסדר, זה נמצא על מפתן הבית. אנשים בבית ואלה בהוס, אתה נמצא במפתן. אתה נמצא במקום מרכזי, אז אתה אומר לי, אני מחבר אותם. אבל פה, מי מחבר את כל האנשים? מה הקשר ביניהם? אתה מצרף שתי חבורות, כל שתי חבורות, אבל פה אין פה חבורות, יש פה אנשים בודדים, מפוזרים ומפורדים. וכל הדימוי הזה של תפילה לזימון, זה בעצמו דבר שהוא לא ברור. אין יסוד כאילו, שיכולים להתפס פה. אני אגיד לכם את האמת, הרגשה שלי, ראיתי את התשובות של הרבנים שכתבו, הרגשה שלי שהם כל זה כתבו את זה ממש בחופזה, כאילו כנראה בימים טרופים לא היה להם זמן להיכנס, להתעמק בדברים האלה בשורשים, כתבו תשובות ממש מבוהלים, כן, מובן, אני חושב שאחר כך אחרי שהתיישבו בזה, מסתבר שהם יחזרו בהם. דן, ברכת כהנים, ברכות התורה, כבר נכנסים כבר לשאלות של ברכה לבטלה. אז הוא יוצא, צריך עיון. יש בזה חשש. אז הוא אומר, טוב, זה הוא לא ברור לו. זה יש חשש. זה ברכה לבטלה, אני לא מכיר. קדיש וקדושה, שפר דם אליו של זה. אבל יש ספק, קדיש, צריך להחמיר, אז הוא אומר, קדיש וקדושה צריך להחמיר מספק. זאת אומרת, הוא לוקח הפוך, שזה יש עניין דווקא להגיד קדיש וקדושה. אבל אמר בדיוק הפוך, גם קדיש וקדושה זה ספק דאורייתא. מה, ברכה לבטלה זה יותר חמור? גם ברכה לבטלה שאומרים שזה לא מדאורייתא, זה גם מחלוקת. אז מה ראית?
אבל זה בשם מתיר ספר תורה?
ספר תורה, אני חושב שהוא לא דיבר, עוד מעט נראה עליו דינר. הרשבש, מה שאמרו כשרוצים אלו מצטרפים, כשתי חבורות, נפה, הרשבש אמר יפה מאוד. אם יש שתי חבורות, יש כדי לזמן, ורק צריכים לצרף, אבל אם לא יהיו כל חבורה כדי לזמן, לא מעניין שום תקנה. יפה. המשנה ברורה אומר, ככה דעת הגרה, ככה מסתבר, אבל לגבי תפילה הוא נוקד בפשיטות שמועיל, רואים אלו, אתה לא גם לצרף, כמו שהוא עליה. אז הוא אומר, בהכרח צריך לומר כמו שנדבר, לזימון צריך קביעות וחיבור מה שאין כאן לתפילה. אז הוא אומר, אתה לוקח שתפילה יותר קל, ולפי אנו דעתי זה בדיוק הפוך. בזימון זה פשוט, הזימון זה מפורש, אין לזה של הצירוף. בתפילה, לזמון לזימון זה לא ברור. אלא מה, אז למה המשנה ברורה מקל? הוא אומר, למה המשנה ברורה מקל בפשיטות? כי הוא מדבר על רוב, שיש רוב. אם יש רוב, בזימון זה שלוש שלוש. זה חבורה של שלוש. אבל בתפילה שזה עשרה, אז גם רוב זה, שזה חשיבות, היכר. אז בזה הוא מקל יותר. אבל לגופו של עניין הפוך, זימון יותר חמור. הוא לוקח שתפילה כאילו בעצם יותר קל. טוב, מה לעשות? כתוב בסוף, עם ישראל צמאים למצוות, רוצים לזכות למעלה של תפילה בציבור. אשרי עם ישראל, שאנשים מחפשים דרך המניינים, אבל צריכים לדעת. אם היה עניין של מניין חובה, נו. אבל זה דיברנו שכתוב שאדם משתדל להתפלל בציבור, אם יש לו את האפשרות. וככה מרגעים את המצפון שאנחנו מתפללים, וזה בסדר. איפה התיקון של הדברים העיקריים, עליהם צריכים לשים לב. בתיקוד ההלכה, הרב יהודה דינר. תפילה במניין. גם כן, מה הוא מביא? תושבים בשיכון נמצאים בבידוד, שאלה. בגלל שאחד התושבים חיובי לבדיקת קורונה, לארגן מניינים כשכל אחד נמצא במרפסת שלו. מביא את השולחן ערוך, את המשנה ברורה, וכתב במשנה ברורה, אם יש חלון ומראה להם פניו, יצטרף לעשרה. נו, אז כתוב בשעת הדוחק, אין דוחק יותר מזה. כל אחד יתפלל במקומו, יתפלל אחד בשני, יכול להצטרף. אין בטר היה, עשרה. שיש עשרה, תשעו תשעי, יש תשעה ואחד. אבל לא, זה מדבר על בודדים. בכלל, אין קשר בין... עוד דברים יותר תמוהים, הוא כותב לגבי קריאת התורה. זאת אומרת, גם קריאת התורה שלך הוא דרך מרפסות. האם יכולים להצטרף, כל אחד יתפלל במקומו, איך יעלו לתורה? למה הוא מביא? כתוב בשולחן ערוך, שאם אין בציבור אנשים שיודעים לקרוא, אז אחד עולה ומברך שבע פעמים. נכון? זה הלכה ידועה, זה המקור שזה בתוספתא. אור החיים סימן קוראים את זה. בהתחלה הוא מביא שאם אין כהן, אם אין לוי, הכהן עולה פעמיים. אבל יותר מפורש ההלכה הזאת, שמקוף ממגימה, סייפה, בית כנסת שאין בה מישהו לקרוא רק אחד, יברך ויקרא קצת פסוקים, וחזור לברך תהילה, כאילו יקרא כל פעם קצת. ומשל אמרו, כן, מביא את המקרה. וכולי, בימים האלו אין עצה, כי אי אפשר שכל אחד יקרא, יעלה ויקרא, אין ברירה, שמעתם? מי שמחזיק ספר תורה בביתו, הוא יהיה קורא. יעלה לתורה, מה יעשה בשבת, מה עשות שבע, מה יעשה? יעלה שבע, שמונה פעמים, ויום אחר יעלה שבע פעמים. בסדר? לא, ביום אחר תעלה שלוש פעמים, בשבת שבע, שמונה פעמים. למה שמונה? אתם יודעים למה שמונה? מפתיר, תעלה מפתיר. זה סתם הערת צדדית, אני חושב שזה לא נכון, מחילה מכבודו. אין דבר כזה. כיוון שהוא יודע שאין מפתיר, אז השביעי עולה מפתיר. זה הלכה מפורשת בסימן רשפ"ב. אם לא נמצא מי שיודע להפטיר אלא אחד מאותם שעברו לקרוא בתורה, כבר אמר שאת קדיש, צריך לחזור. אבל אם לא אמר קדיש, הפטיר מי שעולה לשביעי. אז אתה יודע הרי שאין פה מישהו שיעלה, אין פה לך אנשים האלה. אני מדבר אפילו לשיטתו. מפתיר, כשיודעים, אתה אפילו בשבת הזה אצלנו. אם אתה יודע שאין מישהו שיכול לעלות למפתיר, אז אתה שביעי עולה מפתיר, כי המפתיר עולה ממניין שבעה. אז טוב, אז זה לא, אז פה קל וחומר פה לברך סתם. אבל זה לשיטתו. אבל בכלל, כשאפשר לצרף קריאות התורה, אנשים מפוזרים, אמרנו, זה כמו כל דבר שבקדושה. ועכשיו עוד יפליג עוד יותר בדברים ממש דברים מוזרים. האם, שמעתם? עשינו תורה נמצא שם, ואתה נמצא פה, תברך פה, על עשינו תורה שם. בוא נשמע עוד דברים כאלה. יתכן ששכן שעומד במרפסת אחרת נמצא רחוק מעשינו תורה, יעלה לתורה, יברך, איפה יעלה לתורה? בבית שלו יעלה. זה, יברך את הברכות שישמעו אותו עשרה, הוא לא נמצא לתורה. למה? לא ג'רע מסוימה. זה כמו שעלה שמה לעשות את זה. טוב, עלה שמה לעשות את זה. עכשיו, הוא ברח על התחתונה שנמצא פה. אבל פה במרחק 50 אמה נמצא את זה בדרה. או יותר, העיקר שומעים אותך. זה ראייה ששומע עולה שמה לעשות את זה. אני לא רואה. כן, אני לא רואה, אבל עשה בדרה לפניך. כמו שכתב על אמר אמרי. שמוע עכשיו, זה עוד תמה, עוד חידוש, עוד יותר גדול. ממש, אני לא יודע איך הגיעו לדברים האלה. יש לי הסתפק. אין הדברים האלה שום ראיות, הכל זה סברות בלי שום מקור. האם כל אחד עומד במקומו, ולכל אחד הסבר, שמעתם? נמצא שם מישהו עם סבר תורה, פה יש לי סבר תורה, שם יש לי סבר תורה, שמעתם? אתה תקרא ראשון, אני אקרא שני ואקרא שני אישי. כל אחד הסבר תורה בבית שלו. איפה יש מאוד דברים כאלה? יש לו סבר תורה. אם כל אחד עומד במקומו, ולכל אחד יש סבר תורה, האם כל אחד יכול לקבל עלייה? יש לי ספק, זה ספק אצלו. האם אפשר לחלק את הכלל בכמה ספרי תורה? כן, זה... יש לו צד שזה, כן, איך יתכן דבר כזה? דרך אגב, שמחתי לראות פה בקשר לטלפון, שכותב, מה שדיברנו קודם, לא ידעתי את זה, כשעניתי אז לרב אביחי שרעבי בתשובות, כתבתי שבשעה דוחה גמור אפשר לתמוך על טלפון, בשנה הציום, הוא כותב את זה פה בשם הגרסה זו הרווח, במעדני שלמה, עמוד ב', בשעה דוחה, מי שהראה לו אונס, לא יכול להגיע למקום לסיום, רשאי לסמוך על צירוף לסיום על ידי שמיעתו בטלפון. הביאו עוד מהרב שטרנבוך. הרב שטרנבוך כתב כנראה קצת ראיות לדברים שלו, אבל קשה לקרוא את זה, התפסה, אי אפשר לקרוא את הכתב, אז אני לא יכול להיכנס לראיות שלו. אבל הוא יותר נזהר. הוא כותב, 10 שכנים מצטרפים, ראוי, אבל מה? שהשעה תעשה תנאי, שיהיה... אם לא, אז יהיה תפילת נדבה. פעות ככה, יצא לו קצת מהספק. אני לא יכול לדון לראות שלא, כי לא קראתי את זה. אם יש בעיה כששביל מפסיק בין הבתים, אז בכלל זה מסובך, זה עוד שאלה. אנשים עלולים לטעות כי זה מפסיק רשות הרבים. בקריאת התורה, גם כן, יעלה לתורה בעל הקורא, יכבדו בעלות השכנים, בשאר המרפסות. תמיהה עצומה. אבל לזכותו יאמר, שהוא לפחות בסופו של דבר, כתב כל הפסקים האלה, אני קודם משיקול הדעת. לא מצאתי את זה בפוסקים שידון לך למעשה, ויש לנו עוד בדברים האלה. אז הוא מודה שהוא עד, הוא צריך עוד לחשוב על זה, אם זה נכון או לא נכון. ולפי עני דעתי, בסופו של דבר, בכל אופן, במציאות, אין פוסק אחד שהם יכולים לסמוך עליו. אף אחד לא, מפורש אף אחד לא כתב, ואני לפי דעתי, זה הפוך ממניין. אם יש לפחות, הכי פחות, 5-6 לפחות, ועד יתר יצטרפו עליהם. לא יודע, אפילו לא 5 או 6 ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. תגיד, 5-6 פה ועוד 4 פה. אבל אפילו 6 ועוד אחד ועוד אחד זה לא מעניין. זה נראה דברים שלא מוקצים מן הדעת. כמו שאמרתי, חומרים, אני דן אותם לקו זכות, שאולי הם קצת היו תרודים.
אבל יש עוד שאלה, בחדר.
רגע, מהילה. כן.
בחדר מדרגות, איזה מוצא השאלה הזאת, האם אפשר להתפילה לציבור? חדר מדרגות זה יותר קל?
חדר מדרגות יכול להיות יותר קל, אבל רואים אחד את השני.
חלק רואים, חלק לא. כל אחד עומד במפתן של הבית שלו.
לא, תראה, כל הרי שרואה אחד השני זה שנוי במחלוקת.
זה רשות אחת.
כן, אבל זה בקומה שלו וזה בקומה שלו, אבל לא, כן.
חלק רואים את אלו את אלו.
יכול להיות, זה יותר קל. זה יותר קל, אבל חברים, לא הייתי אומר לך ליזום את זה. אם עשו ככה, נו, יש להם, לא הייתי מוחה בהם. רק אני עוד אסיים, עוד כמה דברים קטנים. שאלו על חרוסת. אם אפשר לשים בחרוסת בוטנים. אמרו שזה יותר טוב. לא אעריך בזה, חברים, לא יודע למה שממציאים כל מיני דברים. צריך לדעת, כאילו, זה לא העיקר שהחרוסת תהיה מתוקה. יש סיבות דברים ששמים בחרוסת. העיקר החרוסת זה התמרים, כידוע. אמרתי עלה ותמר, או מובא בתוספות במסכת פסחים, דווקא כ"ט עמוד א', בשם תשובת הגאונים. לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. תחת התפוארתי הו, כבל החורמון, תהיה נכונתו, עלה ותמור, הג'ינת הרזיורסי, וכו' וכו'. זה מביאים את זה, יש כאן מביאים את זה בשם מדרש. מובא בהגדה שלמה, דף 62. הרמב"ם כותב שעורים תאנים ותמרים בחיבור מקדים תמרים, בדרך כלל עושים את זה מתמרים. לא מצאתי שעם ישראל נמשל לבטנים. לא, כאילו זה... ויש עוד דבר חשוב לזמן שלנו, שמישהו עורר אותי היום, על הגניזות. כנראה הגניזות, לא יודע, מפנים אותם, או כנראה יש לחץ אנשים מוציאים מהבתים ספרים, כל מיני דברי תורה של גניזה, ושימה על זה גניזות, הגניזות כנראה מלאות, או שאנשים לא משלמים, או זה לא, או שולחים ילדים, ושימים על זה גניזה, וזה בא חס ושלום לידי ביזיון. או גשם, זה חמור מאוד, ובפרט ראיתי בספר גניזי הקודש, כותב בהתחלה דף יוטט, דבר חמור מאוד, הוא מביא בשם ספר המטעמי עמוס המחה, השכר בעומס בגניזה לכבוד הספרים. קבורת הגניזה, שמו דבר מעניין, על פי רוב עושים זאת בעת המגפה, רחמנא ליצלן. סגולה לעורר רחמים בזה. יש סגולה לעורר רחמים שמביאים גניזו, קוברים את זה בעת המגפה. כמו שאנחנו חסים על השמות הדברים שלא יכול לאיבוד וביזיון, כך ירחם השם יברך עלינו ועל בנו שלא נלך לאיבוד וביזיון. נו, זה סגולה לנצל ממגפה, וחס ושלום הם מוסיפים, השם מוסיפים חטא על פשע. חס ושלום מוסיפים חרון אף על ישראל שמביאים, איך שמים את זה הפקר, זה מתפזר, עף ברוח, גשם. אני חושב שאלה שממונים על הגניזות צריכים לעשות מבצע להזדרז, אבל אולי יש להם קשיים שאין להם את האפשרות הזאת, אז לא יוצאו את הגניזות מהבתים. זה חמור מאוד. דרך אגב, שמחתי לראות ומביא בעוד בית המעריץ ופעול הצדיק. לעבד כזה, המעריץ כותב על זה חמור מאוד. הוא אומר, אנשים מזלזלים, אין דורש ואין מבקש, אז ידבו כל הדברים, על אלה יתפג השם, עתידים לתן את הדין, או עליהם יביאים במשפט, דיני דינים שונים ושונים. ראיתי בעיניי כמה מבזים כתבי קודש, אנשים שזלזלו בספרים ישנים שכבר לא היה להם שימוש, והשתמשו בזה לדברים שלא גנזו אותם בצורה מחוברת. אומר מערכת הזה, אומר, ראיתי בעיניי, נענשו אנשים קשים ומרים. נו, אבל תשימו לב, לא ידעו ולא הבינו על מה עשה השם ככה. אנשים לא עושים חשבון.
שלא בדפוס.
לא משנה. גם כדאי לא בדפוס, לא משנה. גם בדפוס יש בו קדושה. מה ההבדל? אם יש מתירים, זה רק דבר שלא למדו בו. נגיד, אם אדם עשה צילום ולא השתמש בו, לא למד בו. או ספרים שלא למדו בהם. אז יש אומרים שלא חזק בזה. גם בזה קשה לה, כן, אבל יש להם על מה לסמוך. נגיד, דפית, הפיצו כל מיני, זה, ובסוף לא למדו, לא חזקו שם. אבל מדבר על ספרים ממש שלמדו בהם.
זה גם יותר חמור שכתבו ממש, מה שהם טובים.
ברור, זה עוד יותר חמור.
העיתונים היום מלא גניזה.
אני אומר, זה מעורר חרון נפשים. אני אומר, פה בדיוק הפוך. כתוב בשעת מגפה עושים גניזה והם עושים חס ושלום. זה שם ברוך הוא יזכנו וישמרנו מקרוע, ישמר עמו מהנחל הזה, כאילו אותו שלא נעמה. פועד שלנו בצור התורה שיצא לו רכובת דברי חפץ י"ד יד מעריץ. י"ד מעריץ. יד מעריץ ברוך השם שכבר שנה שביעית. שיוצא הספר, תשרי וניסן, ולמרות כל הקשיים, ברוך השם, עשו מאמצים, ידידנו הרב שילו, נותן לכסף מסע, לחלקון ביעקב ולאפיזון בישראל, יש בחוברת הרבה הרבה דברים חשובים, וגם דברים מגנזקי חכמי תימן, מאמרים, נושאים שונים, הלכתיים, הרבה חידושים, אי אפשר להיכנס פה לפרטים. חידוש גדול עולה נוגע לערב פסח לגבי הזמן של אכילת חמץ, שבעבר היינו מסופקים, אם ללכת לפי עמוד השחר או ענץ החמה, אז פה בררנו שאנחנו נוקטים יותר לכולה, שאפשר יותר להקל. טוב, השנה בלב אנחנו מחפשים כולות, את הכולה הזאת בסדר, אשר להתיר. אבל אני אומר, אפילו לא רק לשור לשנה. כאילו, גם לא השנה, אולי זה טוב שהתפרסם השנה, אבל בכל מה זה נוגע לתמיד. וגם מאמרים על חמץ ומצה, 28 פירושים למילה מצה, וללחם עוני 18 פירושים. תורה מפוארה, בכלי מפואר, שקרה וטרה בהרבה עניינים, יישר כוח לעורכים, לעושים ולמעשים, שם ברכו.
אהבית לנו.
אה? הרב איתמר כהן, שם שלו, שהוא עורך את זה בטוב טעם ודעת, הרב רבי אשר רבי, שהוא מנווט את העניינים ומפקח, עושה ומעשה את כל כותבי המאמרים ולהביא את זה לידי גמר טוב. כל הדברים האלה זה לא פשוט, הזכות הזאת תעמוד להם, תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל, השם ברוך הוא יזכה את כולנו, שנזכה לשנים רבות, מעדים טובים, השם רפואה שלמה לכל חלה עמה בית ישראל, שיהיה בשורות טובות, שלא יהיה המגפה הזאת יותר מ-40 יום, מספיק לנו מלכות 40, המלכות 39 יום, מספר הסוכן, כן, כדי לשאול, במספר, מספיק לנו בערנה שיש כבר בקרוב, ובמנו נגאל גאולה שלמה, שגאולת הנפש וגאולת הגוף, אמן.